עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם, רוני דניאל, איש חדשות 12 וכאן ברדיו 103, חבר בקבינט ומגיש תוכנית המאזינים ביום חמישי. הלך היום לעולמו, הבוקר לעולמו, והוא בן 73. קודם כל יהי זכרו ברוך. רוני שימש בכמה תפקידים בקריירה העיתונאית שלו, שערכה כ-50 שנה. היה ראש חטיבת החדשות בכל ישראל, לאחר מכן כתב ופרשן צבאי, בהמשך עבר למחלקת החדשות בערוץ 2, באותו תפקיד, עשה אותו שם כ-28 שנים, עד לפטירתו הבוקר, אבל אנשים שוכחים שהוא הקים את תוכנית הרדיו המיתולוגית של שידורי הכדורסל, אחד על אחד, אז אנחנו נזכיר להם. כן, אורחים מופיקים שר פלסר ועידן זנדני. אחרי על השידור ב-103, אילי קונפלד ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר. בדיגיטל האורך הוא דוד זבולוני, ברשתות חברתיות, מאורטה. אנחנו משודרים בכל המדיות החברתיות באינטרנט, גם באפליקציית חמל בשידור ישיר בפיד ספורט. ביום חמישי הקרוב, בשעה 12 בדיוק, בשעה שבה משודרת התוכנית הקבועה של חברנו רוני דניאל, נגיש כאן משדר מיוחד לזכרו עם חבריו הקרובים, אלון בן דוד ויואב לימור, ואנחנו אומרים יהי זכרו ברוך. מחלקת הספורט כאן ב-103 משתתפת באבלה הכבד של המשפחה. אנחנו פותחים עם שמעון אמסלם, קפטן הפועל תל אביב בשנות ה-90. שלום לך.
אהלן רוני, מה העניינים?
בסדר, גם פרימו באולפן. אתה הכרת את רוני דניאל דרך התוכנית באחד על אחד, כאשר היית עוד שחקן פעיל, קפטן הפועל תל אביב שהניף את גביע המדינה ב-93. באותה שנה גם הקבוצה התמודדה על האליפות, הפסידה בסוף לגליל עליון, ולאחר מכן הייתם מתחרים כאשר היית בגלי צהל לצידו של אל ישראלי בתוכנית צעד וחצי, גם כן כפרשן כדורסל. בוא דבר איתי על רוני, הפעם כאוהד הפועל תל אביב.
הזיכרון הראשון שלי מרוני זה שהוא יושב לידך בתא של העיתונאים, באוסישקין. אוסישקין היה שם.
כן.
מי שהיה מגיע למגרש, וזה לא משנה אם זה היה בזמן מלחמה, בזמן מבצע, בזמן בחירות, רוני היה מגיע למשחקים. מעבר לאופטימיות ולמה שהוא משדר ולדנ"א של הפועל תל אביב, שהיה תמון בו שזה כל הזמן האנדרדוג וכל דבר צריך להילחם כדי לנצח, ואתה יודע שאתה מה שנקרא הבחורה פחות סקסית בעיר, והוא אחד כזה שכל הזמן נאמין שאפשר יותר ויותר, כזה מעניין, כל כך אוהב את הספורט, מעבר לתחום של החקלאות שהוא היה מומחה ואתה יודע, וביטחון. אנחנו חלקנו שני דברים משותפים ביחד, קודם כל את האהבה לפועל תל אביב, ודבר שני, את האהבה שלו לפריפריה, לנגב, בעיקר לפריפריה הדרומית. הוא היה איש שבכל הזדמנות שדיברנו, זה היה נושא השיחה העיקרי, ורק לאחר מכן הספורט, מי שהיה פוגש למשל היום בבוקר את רוני, אז הדבר הראשון שהוא היה שומע ממנו, תגיד, אתה ראית בלילה את המשחק של לוקה דונצ'יץ'? הוא כמעט והגיע לרמה של ברי לבוביץ' בשנים הגדולות שלו בהפועל תל אביב. תמיד זה היה איכשהו מתחבר להפועל תל אביב של פעם. הוא היה כזה מצחיק, כזה טוב עיניים, כזה מחבק, נשמה טובה, אדום אמיתי. אתה יודע, הוא היה גם עם מובילי המחאה של אוסישקין בזמנו. היינו נפגשים על הגשר כאן ליד אוסישקין, לפני שהטרקטורים עלו על הקירות. ותשמע, זו תקופה מאוד עצובה, מאוד מאתגרת. בזמן מאוד מאוד קצר, הפועל תל אביב איבדה, לדעתי לפחות שלושה עוגנים מאוד גדולים, זה אריק איינשטיין, אלי ישראלי, ברמה שלהם זה, זה דרוני דניאל ללא ספק בכלל. להגיע למגרשי
כדורסל. אגב, גם באותה חבורה של אריק.
נכון.
זכרו לברכה.
ממש, ארון, אתה יודע, ממש לבוא היום למגרשים ולראות שאף אחד מהם לא נמצא שם, זה מין הקיצה קטנה, הרבה פעמים אתה אומר לעצמך, הם שווה בכלל להגיע שהם לא נמצאים שם, אבל זה המורשת, וזה, יש עוד הרבה אנשים כמובן, שהיו חלק מהתקופה הזאת שרוני מסתובב במגרשים, אתה יודע, אבל פלטה זיכרונו לברכה, משה, עלי מוער בזמנו, מלא חבר'ה שהיו מאותה הקוורדיה, שהיו נפגשים בברומטר מדי פעם, לשתות איזה כוסית אחרי משחק, הוא תמיד היה מהראשונים שמגיעים שם, תשמע, זה עצוב, רון.
קודם כל... מאוד עצוב. קודם כל, נגעת בשניים, גם אלי ישראלי וגם רוני דניאל, שניים ששידרו, אחד בגלי צהל, אחד בכל ישראל, את משדרי הכדורסל המיתולוגיים, מה שלא קיים היום. אני רוצה לשאול אותך על רוני, אמרת אוהד הפועל תל אביב, ובאותה תקופה הוא היה מגיש ברשת ב'. עד כמה שאני זוכר, ההגשה שלו הייתה, אתה יודע, הייתה לו הגשה כזאת נקייה, נקייה רגועה, לא היה משמיע יותר מדי הפועל תל אביב בתוכניות שלו.
היה מאוד אינטואיטיבי, הוא היה מאוד בן אדם של הרגע, של הרגע, של מה שעובר לו בראש. הוא פחות היה איש של סטטיסטיקות ושל משחקי עבר ושל הרכבים ושל אסטרטגיות וטקטיקות משחק. הוא היה אוהב לספר סיפור. זה מה שאהבתי בפרשנים של פעם, ואומרת הרבה מה שקורה היום. אוהבתי את האנשים שמספרים סיפור, באים ומשדרים את התוכנית כדי שיהיה לך כיף לשמוע אותם, כדי שתוכל להתחבר, וגם כאלה שלא מבינים כדורסל, כדורגל. יורוליק, צ'קוס, לא משנה מה.
לא, היה אוהב ספורט בלי קשר לכדורסל. רוני היה אוהב...
וזה הדבר המקסים אצלו. זה הדבר המקסים אצלו. אני אספר לך סיפור שלא ציפרתי אותו בעבר לגבי רוני דניאל. ממש לפני כמה שנים, צלצל אליי באמצע המשחק. לא אשכח את זה, כאילו, היום זה צף לי פשוט. באמצע המשחק צלצל אליי. היינו באותו מגרש, באחד ששנינו קראנו לו, אחל אריק איינשטיין, מה שהיום... אחד שלמה, כל פעם שאני מגבישים, הוא אומר לי, אתה בא אליי, אחד אייק איינשטיין, ממש בעדיקות קרה לו ככה, וצלצל אליי תוך כדי משחק, אמרתי, רוני, איפה אתה לא במשחק? אמרתי, אני במשחק, אבל בוא ניפגש בחוץ, אנחנו עושים לחדשות ערוץ 2, מבקשים אותנו, אייק איינשטיין נפטר.
וואו, זה היה הרגע?
זה היה הרגע, וזה היה ממש באמת המשחק באחד שלמה, ואני... תראה, בדרך כלל אתה אומר, וואו, איזה פס, למה הדברים כאלה קורים עכשיו? אנשים אוטומטית חושבים על האי-נוחות. ואני באותו רגע חשבתי לעצמי, מה, יכול להיות שהוא חשב עליי, באותו רגע שזה קרה, כאילו, רוני דניאל, כאילו, אני השם הראשון שעלה לו בראש, של מישהו שמייצג את הפועל תל אביב, שאמור לדבר על אריק איינשטיין, למרות שהכרנו אותו שנים קודם, ודיברנו עליו, ואריק עוד היה מתקשר אחרי דרבים אליי, אבל לא היינו... לא היינו בחברות, הם היו גדולים ממני ב-15-20 שנה כמעט. אבל זה שהשם שלי עלה אוטומטית לרוני דניאל בראש, שאנחנו הולכים ביחד לחדשות ב-12 בלילה כדי לספוד לאריק איינשטיין, זה היה... מי אני? קטונתי. זה היה משהו שממש נשאר תמוד לב. כל פעם שנפגשנו, דיברנו על זה, כאילו נמצאתי לשאול אותו, אמר לי, סימון, אני לא רואה מישהו אחר ממה שהיה מעבר בפועל תל אביב.
אתה יודע מה... אתה יודע מה, הפתעת אותי? קודם כל, רוני, מי שראה אותו, קודם כל זה עצוב לנו גם כחבר בתקשורת, ובטח חבר כאן ברדיו, ואתה מזכיר את הכדורסל, ובעצם הוא היה אורח של כמעט כל המדינה בסלון, כמעט מדי ערב. העצב הוא גדול. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך? רוני היה כזה נרגן, הוא היה יכול גם ליד חבר שלו לשבת בפאנל, ואם משהו לא מצא חן בעיניו, הוא היה אומר את דעתו, ומה שאתה עכשיו הפתעת אותי, אתה אומר... שזה לא ידעתי, שהוא אהב חקלאות, אהב את הדרום, זאת אומרת, הוא לא דיבר על זה ב...
הוא אהב חקלאות כי הוא, הוא לא נולד, אבל כאשר עלה ארצה, היה חבר קיבוץ מעוז חיים, הדוד שלו, בנמי, ממטולה, גם הוא כבר לא איתנו, יורם בנמי, רוב עסקיו היו בחקלאות, והוא היה כמו, בגלל שאביו...
אז שהוא בתור ילד...
בגלל שאביו נפטר בינקותו, יורם שימש כמו אב בשבילו, כן. על אף שהם לא היו רחוקים בגיל.
כן.
פרימו, אבל תראה, פרימו, למרות שהוא היה נראה כאילו נרגן...
לא, הוא היה נרגן בטלוויזיה.
אין אחד שיכול לחוס על
זה. מה פתאום?
בראו את הגן היה חוטף ממנו, גם הבחור הזה מהבריאות שאחר כך קוראים לו, שהכתב של הבריאות...
אבן, אבן.
נכון, היה חושבים
ממנו. יואב אבן.
יואב אבן.
תמיד שהיו נפגשים, היה בחיוך, בחיבוק, היה נותן סיגר אחד השני, זה היה מדליק הזה. אף אחד לא היה שומר לו שום דבר, כי ידעו שהוא מדבר ממקום נקי, ושהוא משחק את המשחק של הטלוויזיה.
וחלילה, וחלילה בפאנל, אל תפגע במדינת ישראל. זו הייתה אהבתו הראשונה.
פטריוט מבטן ומלידה. פטריוט לארץ ישראל, למדינת ישראל. לא משנה אם אתה נותן ביקורת, שהביקורת תהיה בונה מתוך כאב על הדברים שקורים היום.
הוא שמר על צהל בכל עודו.
תשמע, אני לא מכיר את כל הרבדים של רוני דניאל, כי אנחנו בסופו של דבר היינו נפגשים באירועים יותר כלילים, עד שהמקרה של האיקן, שהם אירועים יותר כלילים של ספורט, של חברותה, של אירועים כאלה וכאלה ציבורים. אף פעם לא ממש נכנסנו לאובי של ביטחון, הוא גם לא כל כך שיתף, אבל הוא תמיד שאל את השאלות הנכונות לגבי הדרום, הפריפריה, מה מצב הספורט בדרום, מה מצב התעשייה, מה מצב הכלכלה, החברה. זה מאוד מאוד עניין אותו מבחינת ברמה של דאגה, אבל דאגה לעתיד של המקום, לא רק דאגה לציבור כזה או אחר, דאגה למקום, למדינה, לדברים שהוא אוהב, ופה הוא ניתק לגמרי את האהבה שלו בין הפועל תל אביב, מכבי או משהו כזה, לא עניין אותו בכלל. לא ידע, הוא הולך לשדר עם קביס מושלם.
אתה יודע, רוני.
כזה מתחק ולצחוק אחד על השני, אבל עדיין בסופו של דבר הוא הבין שיש דברים יותר גדולים מזה.
אני רוצה להזכיר לך משהו, רוני. יכול להיות שאתה היית בתוכנית הזאת של יציא העיתונות בערוץ הספורט, כי אני חושב שזה היה בערך לפני איזה 20 שנה, עלה איזה דיון ודיון מטורף עם צעקות וזה, ורוני דניאל ביקש להתקשר לאולפן וביקש להגיב. זאת אומרת, אני חושב על רוני, יושב בסלון, רואה את הדיון בבית ומכריח את עצמו להיכנס לדיון. אתה היית בדיון הזה? אתה זוכר את זה?
אני לא זוכר, התוכנית נולדה ב-2004, יותר מזה אני לא זוכר. אני כבר לא זוכר הרבה דברים.
לא טוב.
אני יודע, מה לעשות?
לא טוב, לא טוב.
מה לעשות, זה מה שיש אבל.
אבל אני מפתיע לך, רון, אני זוכר את הדברים החשובים. והדברים החשובים היא איזה רושם משאיר הבן אדם, כשהוא הולך, כשהוא עוזב אותנו. והרושם שרון השאיר, זה רושם אדיר של איש עם נשמה גדולה, אהבת ארץ ישראל, אהבת אדם. וזה מה שחשוב, זה מה שאנחנו משאירים, לא מה אנחנו לוקחים.
שימלא, המון תודה, חבל עד בעבדים, ובאמת תודה שדיברת איתנו.
תודה שמעון.
תודה חברים, שיהיה טוב.
אנחנו מתקדמים, יואב אביב, יואב אביב היה איש כל ישראל כמה עשורים, הוא החליף את רוני כאשר רוני עזב את רשת השידור, ועבר למה שהיה בהתחלה, חדשות 2, חדשות ערוץ 2, כאשר קשת ורשת ותלעד עוד היו שם, והמשיך את אחד על אחד, עד למעשה עד סגירת הרדיו והתוכנית, שנמשכה 13 שנה, אהלן יואב.
אהלן רוני, אהלן פרימו.
אהלן.
אני זכיתי באמת לשבת לידך כמספר 2, כמה שנים, אני זוכר נכון 8 שנים בתוכנית הזו, ששודרה ביום ראשון, אבל... אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו, פגשתי כאן, עברנו הרי למשכן חדש, רדיו 103 ברמת השרון, ופגשתי כאן את רוני דניאל ביום חמישי, סיימתי תוכנית, והוא אמור היה להתחיל, אתה יודע, הייתה מהדורות חדשות ופרסומות, ואמרתי לו, יאללה, לך, תם בראש. אז הוא אמר לי, קוף, אנחנו כבר בסוף, בוא נפסיק לתקן את העולם, ונתחיל להנות. אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה צודק, לא ידעתי שענה, תהיה כל כך זה, אבל אני זוכר שאמרתי לו דבר אחד, ציטטתי את חנוך לוין, המחזאי חנוך לוין, לא נולדנו להנות, נולדנו לגמור וללכת. שוב, אתה יודע מה? שלושה ימים אחרי.
תראה, אני רוצה להתחיל מההתחלה. קודם כל, אני רוצה להתייחס למה שאמרתם על חקלאות. התפקיד הראשון שלו בתקשורת, אם אני לא טועה, היה כתב ימי חקלאות בכל ישראל.
אתה יודע, אגב שאני שם לב, אתה יודע... כתבי חקלאות, אני זוכר גם את אילן רואה, אוקיי?
אילן רואה לפני שהיה צבאי?
השם דיקום ב-99.
גם באלסנבום היה כתב חקלאות, ועוד הרבה חברים היו...
גם אתה היית כתב חקלאות, תשמור על עצמך.
לא, אני לא הייתי כתב חקלאות.
היית כתב בצפון, בגליל.
אבל מה שאני רוצה לומר זה ש... תראה, רוני לא היה כתב ספורט, אבל הוא היה איש ספורט. רוני כמו מאיר איינשטיין עליו השלום, אני כמוהם, גדלנו בחדשות, אנחנו פה היינו אנשי חדשות בתחילת הדרך, הגענו לספורט מהאהבה. התמזל, מזלי להכיר גם את הצד השני בדמותו של רוני, את הצד היותר קליל של אוהד הספורט, אוהד הכדורסל, ואחרי, זמן קצר אחרי שאלי ישראלי הקים את הצעד וחצי בגלי צהל, רוני גרם לזה לקרות ברשת ב'. אני אף פעם לא שאלתי את שניהם, ושניהם היו סוג של חברים, אם זאת הייתה שירקה, אם זה היה מתוכנן, שאלי יתחיל בגלץ, כי שניהם היו עדי הפועל תל אביב, ואז הפועל תל אביב שלטה בכיפה. עם האוהדים שלה בכל מקום.
רגע, הם היו תוכניות מקבילות או שהייתה תחרות?
כן, כן, ביום ראשון הייתה תוכנית.
שתי התחנות עלו, זה לא כמו שירים ושערים שהיה לבד.
שתי התוכניות, כי היה מחזור כדורסל ביום ראשון, אז היה מחזור מלא, אולי משחק אחד לפני או אחרי.
אני אזכיר לך משהו, רוני. אני רק אומר, אני שידרתי בתוכנית הזאת מיומה הראשון כשדר. ואחר כך, באמת, עם הרבה מזל ולאורך דרך, החלפתי את רוני כמגיש וכאורך התוכנית. אני חושב שבתוכנית הזאת היו הרבה מאוד דברים שהם ברוח של רוני. אנחנו דיברנו על כדורסל, אבל לא רק על כדורסל, דיברנו הרבה שטויות, היו לנו חידונים, היו לנו שאלות, ויכוחים, עניינים. היה החידון הכי חכם ברדיו בתוכנית הזאת. זה היה חידון על התוכנית, רון, אתה זוכר את זה.
יש פרסים?
יש פרסים ענקיים.
יש פרסים, אבל הוא דאג שהתמנה לא ייתן.
כן.
לא, לא, אילן בנדרור מספיד, הוא דאג שהתמנה יחלק אותם. והיו פרסים נהדרים בתוכנית, זה היה החלק היפה, ואנשים היו ממש כותבים את התוכנית. ואנחנו בסוף היינו שואלים שאלות. אני זוכר את השאלה, רון, שלושה גורים היו במגרש בירושלים, מי הם?
וואו.
ענת דרייגור.
לא, זה היה באמת...
מי חיבר? מי חיבר?
יואב ואנשה.
אנחנו חיברנו ביחד בשלב הזה. אחרי שנדב עזב את האולפן יחד עם רוני, אז אנחנו חיברנו את השאלות באולפן. הייתה תוכנית מאוד שמחה, מאוד צבעונית.
אבל זו הייתה הדרך שלו. זו הייתה הדרך שלו, כי באמת... אל תשכח שאתה היית באותו זמן, עסקת בנושאים כבדים, כמו כלכלה. בצבע הכסף, אם אני זוכר נכון.
המשכתי לעבוד בחדשות. כן,
אבל ברדיו דיברנו באמת, בתוכנית הזו, אני אומר ברדיו, בתוכנית הזו דיברנו באמת איך שבא לנו בראש, ולא יודע איך, אבל איך שהוא גם תפס.
בוא, אני אזכיר לך.
שמעת את המוזיקה תחילה? את המוזיקה שהוא שידר רוני בהתחלה?
לא.
טעות של התוכנית.
איזה, הזכיר לנו.
טעות של התוכנית, כן. תשמע, רוני, בוא אני אזכיר לך משהו. שאתה הצטרפת לתוכנית, אמרתי חקוף, תקשיב, בארץ אין באמת כדורסל. משחקים כל העונה, ירושלים מנצחת, הפועל מנצחת, מכבי אלופה בסוף. המשחקים זה התפאורה. את העניין עושים באולפן. זה משהו שרוני אמר לי לפני זה. היינו מדליקים מדורות, מקבלים פקסים, למה אנחנו לא סובלים אחד השני, עשינו את העניין באולפן, כי כדורסל באמת לא כך עניין. בסוף מכבי תל אביב הייתה אלופה. זה נגמר ככה. וזה, אתה יודע, הרוח הזאת בתוכנית, הרוח של השובבות הזאת, הייתה חלק מרוחו של...
אני רוצה להגיד לך משהו, יואב, אתה יודע, כאיש כל ישראל, ושאני התחלתי, אתה כבר היית השדר הקבוע של גליל עליון, אבל גליל עליון הגדולה, של שנת ה-90, אתה זוכר?
הוא חי שם, הוא גר בנהליה.
בדיוק, גרת שם, וכל השידורים מגליל, עשית שם אליפות עם פיני וזה. אני רוצה להגיד לך, תפס אותי בחצר רוני דניאל, אני חושב 90 או 91, אומר לי, אתה משדר נורא יפה כדורגל, אני רוצה שתשדר כדורסל. אמרתי לו, אני איש כדורגל, אני לא איש כדורסל. הוא אומר לי, מי שמשדר טוב כדורגל, ישדר טוב כדורסל, ואז סגרתי איתו מתי שהוא יצטרך, כי לא תמיד היו סוגרים את כל השדרים, לראשון, הרצלי, הכל. מתי שתצטרך, אני אגיע, ובאמת היו לי כמה שידורים. מה שאני רוצה לומר לך, למשל, אם אני לוקח את שירים ושערים שהייתי שם למעלה מ-20 שנה, אז התוכנית, כאילו דן נדבור עם גדעונות, לקחו את זה, אתה יודע, בשיא הרצינות, אסור להגיד מילה לא נכונה.
נכון,
בעת.
נכון,
רוני, נכון. רוני, אתה יודע, יכולת לדבר איתו, מה זה חפיף?
נכון, כי רוני הבין, ורוני ידע, ורוני לימד, וזה חלק עם משהו הוריש. חבר'ה, רדיו, זה לא מלחמה, רדיו זה סוג של הצגה. התוכניות האלה, בעיקר, אנשים באים ליהנות, לעשות פאן. הם לא באים לשמוע פה עכשיו את החדשות. יש בשביל זה מהדורת חדשות. וזה באמת בא מרוני. תראה, אפשר להגיד על רוני המון דברים. הוא היה טיפוס מצד אחד, איש רציני, איש ערכי, איש של ארץ ישראל היפה. מצד שני הוא היה שובב ומצחיק וסחבק, וכשהפתילה נדלק אצלו, לא תמיד היה כיף. טוב, טוב, שמענו אותך, את דנה הוא שלח לשתות מים קרים ולהירגע. איך אני אגדיר אותו? הצבר הישראלי המושלם שנולד בעיראק. זה רוני.
אתה יודע, אבל דקה אחרי שהיו קורים המקרים האלה, הם ממשיכים לאהוב אותו. זאת אומרת, ידעו שזה בא לו מהבטן.
נכון, תשמע, רוני, איך אמרו תמיד, הוא דובר צהל. לא, הוא לא דובר צהל, הוא אף פעם לא היה דובר צהל. רוני תמיד אמר את מה שהוא חשב.
לא, הוא הגן על צהל, הוא ממש הגן בתוכניות על צהל.
הוא הגן, צהל צריך להגן, וכשלא, הוא גם חשף את מסמך הרפז, יחד עם אברמוביץ', הם חשפו את מספר הרפז, איך יחדיו. הוא הגן, אבל כשהיה צריך, הוא היה עיתונאי, תשמע, בצוק איתן, הוא קיבל נזיפה על כך שלא התפנה מעמדת השידור בזמן הזקה, ואז הוא אמר, אני כאן כדי לשדר, לא כדי לברוח, והוא צדק. איזה כתב, בורח למחסה. בעבר, רוני המגד וסמחת, לאן הוא יברח, ממה הוא יברח.
כן.
היו החיים.
כן.
תשמע, אני לא הייתי איתו בקשר צמוד בשנים האחרונות, הפעם האחרונה שפגשתי אותו, זה הייתה לפני שנה בדיוק, בהלוויה של חבר אחר, של יוסי מולה, שהיה המפיק הראשי של ערוץ 2. וזהו, אז מה יש לי לומר? יש לומר לרוני שיוסי מחכה לו שם, ואריק שם, ואלי שם, ומאיר שם. כן. ושילך בשלום.
רק שיהיה לו טוב, אני אלך איתך בדרך.
רוני, אתה יודע, אתה יודע, פעם אחרונה שפגשתי אותו לפני כמה חודשים במסעדה, הוא צעק עליי.
בסדר.
מגיע לי.
נכון, יפה. ותזכור מה הוא אמר, אני אקווה שאתה זוכר.
לא, יואב, לא, הוא צדק 100%.
יואב, המון המון תודה.
המון תודה לכם, חברים.
ביי, יואב. שנשתמע בהזדמנויות אחרות. אוף סמכס, תהיה לי בריא וחזק. אנחנו מתקדמים עכשיו אולימפיאדה. יניב תוכמן, שליח וואלה לטוקיו. אהלן, לילה טוב אצלך, ערב טוב כאן.
כן, כן, לילה טוב מטוקיו, מה העניינים?
בסדר, תשמע, אנסטסיה או נסיה, כפי שקוראים לה בשחייה, היא באמת סוג של רוקסטאר בספורט הישראלי. כל פעם שהיא קופצת למים, היא מביאה הישגים, אז מחר על הבוקר שני מסחים, 100 מטרים גב גמר, ושם היא הגיעה מהמקום ה-12, בתוצאה ה-12 בטבעה, וכעבור שעה לפני או אחרי, אני כבר מסובך עם הלוז, 200 מטרים מעורב אישי, לשם היא מגיעה במסלול 6, בגלל התוצאה השביעית בטבעה לחצי הגמר, למסחי חצי הגמר.
כן, אני חושב שההפתעה הגדולה הייתה כמובן במסחה בחצי הגמר, במאה גב, כי שם אני לא חושב שלא היא ולא באיגוד השחייה, ובטח לא בוועד האולימפי, האמינו שיהיה גמר. וזה התחיל שם. כולם דיברו הרי על ה-200 מעורב, היא אלופת אירופה, ובכל זאת, אתה יודע, עדיין יש פער כמובן מאלופת אירופה, לאלופת עולם, ומגיעים לכאן הטובים ביותר. אבל זה התחיל, כמובן, היום הזה התחיל קופמן עם העלייה שלה לגמר, וזה היה דבר גדול. היא עלתה למעשה עם התוצאה השמינית, 59-30, שם היא ניפצה, אני חושב, בחצי שנייה את השיא האישי שלה.
כן.
כשמדברים כל הזמן על לבוא לפה, לבוא לאולימפיאדה ולהיות הכי טוב שלך דווקא ברגעים האלה, אז היא מדהימה, כי אתה יודע, אנחנו מקבלים או קיבלנו בשנתיים האחרונות, או בטח בשנה האחרונה, כל הזמן הודעות דוברות על זה שעוד צי נופץ ועוד צי אישי שלה, ולא רק שלה אגב, כן, בכלל, כל הנבחרת שחייה שהייתה לא טובה בסך הכל בריו, ופה אתה יודע, היו ציפיות לא רק ממנה, אבל היא עשתה את זה בענק. וכמו שאמרת, מחר בבוקר, בהפרש של קצת יותר משעה בין המאה הגב ל-200 מעורב, צריך לראות באמת שהיא הולכת ל-200 מעורב, ואני חושב שהיא גם אמרה את זה היום.
זה המסחי החזק שלה. באיזשהו מקום דייב מרש, דייב מרש והצוות שלו קבעו את התוכנית, וכנראה שהם ידעו מה שהם עושים, ולראיה, ולראיה היא סליחה.
כן, היא אמרה שהיא התאמנה בדיוק על הקטע הזה קופמן בפיליפינים, במחנה, היא תמנה בדיוק על העניין הזה שיכול להיות שהיא תגיע ליום הזה כמו מחר, והיא תצטרך בהפרש של שעה וקצת לייצר מצד אחד גמר טוב, או גמר היסטורי מבחינתה כמובן, או מבחינת השחייה הישראלית, ואז היא רוצה כמובן בחצי הגמר להפיל לגמר, וזה כבר יהיה משהו מדהים עם אנסטסיה גורבנקו, תעשה גם, אני לא יודע, היא יכולה הרי שווה מקום 6 או עד 8 כמובן בגמר ב-100 גב, ואז להצליח להפיל גם לגמר ב-200 מעורב, זה יהיה דבר מטורף.
היה היום פוש, היה היום פוש של אחד האתרים שהיא השחיינית הכי גדולה בכל הזמנים?
אני חושב שלפי התוצאות בטח, היא הראשונה דרך אגב שמגיעה לגמר אולימפי, קדמו לה איתן אורבך.
מהבנות?
ומהבנות היא היחידה. מהבנות היא היחידה.
תומרקין, כן.
ותומרקין בלונדון.
אז לא, אז מהבנות באמת היא הראשונה, זה השיא.
וצריך לזכור ש...
אבל היא יכולה לכם להגיע לשני גמרים, אם היא תגיע באמת לגמר גם ב-200 מעורב אישי, זה עוד אף אחד לא עשה באותה אולימפיאדה, ובכלל.
ובחמה אולימפיאדה. צריך להזכיר, כמובן, לא כולם בקיאים, אבל אתה יודע, כשאתה אומר 200 מעורב, זאת אומרת שהיא טובה מאוד בכל הסגנונות. זאת אומרת, זה לא רק סגנון אחד, זה מבחינתי הדבר, זה, אני זוכר בריו את גל נבו, שחיין אדיר שלנו, שעושה גם זה, אמנם כמו שאמרתי, בריו לא הצלחנו להגיע לגמרים, וזה היה רחוק מאוד מסיפור הצלחה, אבל היא, צריך להזכיר, עוד לא בת 18, דיברתי איתה לפני שהיא נסעה לכאן, היא הייתה קצת אחרי בגרויות, אתה יודע, לדבר איתה על בגרויות, היא לא פסחה עליהן והיא לא דחתה אותן, היא הייתה בדיוק אחרי בחינת פתקונת בביולוגיה.
טוב, כנראה זה הגיל, הנה, אבישג 19, היא 18, זאת אומרת, זה הגיל להצליח.
כן, נכון, זה הגיל, ראינו היום מדליית זהב בסקייטבורד, לילדה בת 13 ו-200 יום יפנית, אז כן,
היא השנייה באולימפיאדה הזו שמשיגה. בוא נדבר על דברים אחרים. היה גם טריאטלון, צפיתי בזה, באמת, אני כבר לא זוכר באיזה אשמורת, כי אני לא זוכר מתי ישנתי.
זה היה הכי מוקדם, כן.
אבל בסביבות 3, משהו כזה.
היית ער בשעות.
כן, אבל...
אתה לא רוצה לעבור לג'ודו?
בג'ודו תכף נדבר, אתה יודע, כי זה לא היה בדיוק יום מבורך. אבל נכון. באמת שני האחים, נתחיל עם שחר, שסיים במקום ה-20 את הטריאטלון, ואח שלו רן, משפחת סגיב, רן ושחר סגיב, רן סיים במקום ה-35, עמדו באמת ביעדים שהציבה להם היחידה לספורט הישגי, וזה היה קשה, אני ראיתי באמת את כל התחרות הזו, שהייתה מפרכת, עם השחייה ושחייה 1500 מטר ורכיבת אופניים 40 קילומטר וריצה של 10 קילומטר, קל זה לא היה, אתה יודע, אנשים באמת, אתה ראית שהם נשפחים תוך כדי, היה גם הפתעה של נורווגי בזהב, מה אתה שומע מהם? ויש להם עוד תחרות אגב ביום רביעי.
אז קודם כל צריך להזכיר, זו משפחה, אתה יודע, אבא גם היה ספורטאי, ואם אני זוכר נכון, מרתוניסט בלוס אנג'לס, 84, תקן אותי, בכל מקרה, משפחה ושני אחים, כמו שאמרת, הם עמדו בהחלט ביד שהציבו להם, אני לא חושב שמישהו ציפה, נכון שאתה יודע, אחרי שראינו את רוכב האופניים, נועם שפירה, שהקפיצה לנו את הלב אתמול, אז תמיד יש איזו ציפייה למשהו כזה מפתיע, אבל הם עשו את שלהם, תראה, הם עשו את שלהם. אני חושב שמבחינת הטריאטלון, גם בריו היה לנו את רון דרמון, אז ככה שישראל שולחת גם בתחום הזה, ושם לא ציפינו אבל קופמן למדליה, זה לא ש...
לא, לא, אין לי, אבל אתה שוב, אתה יודע, ברגע שמגיעים 20 מתוך 53 נדמה לי שהתחרו בגברים, זה אתה נמצא, אתה יודע, אתה יושב, איך נקרא לזה, לא רוצה להגיד שליש, כי זה לא שליש, אבל בוא נקרא לזה שליש צורך העניין, בשליש הנכון. וכל הכבוד להם, עמדו, תשמע, קודם כל עמדו בתחזיות של היחידה, אתה יודע, שרצו אותם בתוך 32 את רן ואת שחר ב-25 נדמה לי, ועמדו בזה יפה.
בינתיים אנחנו עם אחת ביום הראשון, נכון?
אז בוא נגיע איתו עכשיו לג'ודו.
מה הצפי עכשיו? איפה אנחנו באמת יכולים לא לחלום? איפה אנחנו שם?
לפני הג'ודו, תוכמן, לפני הג'ודו, השחקנית בבדמינטון סיימה היום, נכון? הפסידה 0-2 ותם הטקס שלה.
נכון, נכון, נכון. בניגוד למישה זילברמן, שעדיין כמובן ניצח את המשחק הראשון והפסיד את השני, אז פה בסיפור הזה אנחנו...
איפה עוד אנחנו מסומנים?
שכבר, זה. כן, אז בואו נדבר...
איפה מסומנים? חוץ מג'ודו, איפה עוד אנחנו מסומנים?
כן. קודם כל צריך לומר היום בהחלט מאכזב מאוד מבחינת הג'ודו, כי לא ראינו... מתואר בוטבול ומטימנה.
אני לא חושב שמאכזב. אני לא חושב שמאכזב. זה ששניהם...
לא, מאכזב ברמה הזאת שאני חושב שביחס לשיר הראשוני, ואפילו ביחס לברוך שמיילוב, א', הם הגיעו קופמן, הם ניצחו, אתה יודע, בבית הניחומים את הראשון, מה שהם לא עשו היום, לא תואר.
בסדר, אבל, הם, אבל הם לא, בקבוצות משקל שלהם, אתה יודע, באמת לא מטימנה, שגם נתנה קרבות, בוא נשתמש כן, במילה אבל, גדולה, הירואים, תואר פחות.
לא, אי אפשר להגיד שזה לא מאכזב, כי הם בעצמם, קופמן, אי אפשר היה...
אבל הם בעצמם נותנים רפליקות, הם נותנים רפליקות, אתה יודע, שמשולבות בטח בדופק גבוה.
אבל זה לא מאכזב אותנו, זה מאכזב אותם קודם כל. קופמן,
ברור, אני לא, אומר עוד פעם, אבל אני לא ראיתי, בזה, לא ראיתי בזה אכזבות, כי לא ציפיתי, כי ראיתי אחרי זה את הקרבות, אתה יודע, של בשלבים המאוחרים יותר, ואתה רואה באמת שהם לא שם, הם לא שם.
אני לא בטוח שבוטבול לא יכול היה לנצח את הקנדי, אני באמת חושב שהוא כן היה יכול, ואז היה הולך לתודה, שם אולי היה מפסיד.
אם הוא יכול היה, הוא לא היה חוטף איפון.
כן, אבל אתה יודע, גם הוא ראית, ודיברנו איתו אחרי זה, הוא אגב מבין הארבעה שהיו קרובים למדליית ארד, הוא היחיד כן. שהסכים גם לצאת החוצה, אתה יודע שאנחנו הרי ערוצי החדשות בעיקר לא יכולים הרי לראיין בתוך הווניוס, בתוך האולמות, אלא רק ערוץ הספורט, אז אתה יודע, חלק מהספורטאים, כמו במקרה של אבישג, יוצאים אלינו החוצה ומדברים. אז לדבר אחרי מדליה כולם רוצים כמובן, אבל תואר צריך להוריד בפניו את הכובע, הוא יצא עם כל הקושי והאכזבה, והאמן לי, היה לו קשה מאוד מאוד לדבר, הוא יצא ודיבר, במקרה של תמנה, שמה, לראות אותה שם בוכה וכואב את זה. בכלל, כל הסיפור הזה בכלל של הניפון בודוקן, האולם הזה, ותכף נדבר על סגי מוקי, זה בינתיים אולם של דמעות.
סגי, יש לי פשוט, אני חייב להתקדם, כי סימון דוידסון, יושב ראש איגוד השחייה, כבר יצא במליאה בשבילנו.
נגיד רק זה, נגיד רק אם אתה עוד מילה, כמו שאל, אנחנו מדברים כמובן על הגולשים שלנו אחרי שישה
כן,
שיוטים,
כן. שתי
במקום
לזה.
החמישי, כן. וזהו, ומחר...
ג'ודו ושייט.
כן, זה הסיפור.
תודה.
על הכיפק, תוכמן. ובהמשך התאמרות.
כן. תוכמן, יאללה, תודה, ביי. לך ביי, לישון. ביי. אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת סימון דוידסון, חבר הכנסת מטעם יש עתיד, אבל הוא גם יושב ראש איגוד השחייה. אל תחשבו שיש כאן שחיתות להיות בראשות איגוד השחייה, זו משרה ללא שכר, בינתיים הוא יכול למלא את שני התפקידים. אהלן סימון.
אהלן רון, שלום, ערב טוב לכולם.
ערב טוב. תשמע, אני מסתכל באמת על מה שאנסטסיה גורבנקו עושה בבריכה, מתמלא גאווה, כי זה באמת פרויקט כאן שלנו, של השחייה העברית, אבל מצד שני, אנדי מורז, נכון שהמשחה שלה הוא מהחתירה, לא בדיוק הצליחה היום, בגברים גם כן עוד לא ראינו משהו מיוחד בימים הראשונים של המשחקים, אז היא למעשה מחזיקה את השחייה הישראלית, ונכון לעכשיו גם את המשלחת.
יש הרבה אמת מהדברים שאתה אומר, אבל, יש תמיד אבל. צריך לזכור שהחבר'ה שלנו מאוד מוצאים, חוץ מאנדי ויעקב. ויש גם ציפיות ריאליות וציפיות פחות ריאליות. למשל, המאה גב של נסיה, אנחנו לא חשבנו שזה יהיה גמר, לא פיארנו בכלל, היא פשוט התעלתה, ותיקח בחשבון שכל הבנות שהשיגה אותם, התוצאה שלהן הרבה יותר טובות ממה שהם עשו
סימון, במוחה. סימון, שאתה, אני אומר עוד פעם, שוב, משיחות, הרי אני לא בדיוק שחיין ולא מאמן שחייה, אבל משיחות, אתה יודע, שאני מסתכל על לדקי שהיא בת 30 באולימפיאדה חמישית, אז אתה עושה לבד את החשבון, ואתה יודע, אישה בת 30 היום, ובסך הכל הגיל הזה הוא לא חריג, הוא לא חריג בשחייה העולמית בשפיץ. מבחינתנו היא השפיץ, אז נכון? עוד אין לה 18 אבל יהיה לה.
גם לדקי רחוקה מהפיים שלה.
היא בת 30, אבל אני מדבר איתך על הגיל שהיא התחילה.
אז בוא נדבר רגע על הנבחרת שלנו, כי אנחנו מדברים על השחייה הישראלית קודם כל, לפני הכל. אנחנו במשלחת שם של 12 שחייני מים, יש עוד כמובן שחייה אומנותית ומים פתוחים, אבל ב-12 שחיינים שנמצאים שם, יש לנו שחיינים שיקפצו למים ובוא נגיד הברכיים ירדו להם והם יזכו פחות טוב, יש שחיינים שבנויים נפשית ועוצמתית, כמו אחת מהם זאת נסיה למשל, ואני מקווה שיהיו שחיינים אחרים שיפתיעו ויעשו תוצאות של חצי גמר ואולי אפילו גמר. אני לא יכול להגיד לך שאני מאוחזר.
אתה רואה גמר חוץ מנסיה? חצי גמר זה יהיה הישג עתיר, אתה רואה מישהו שמסוגל לעלות לגמר?
כן, אני חושב שה-4200 חופשי, זה קבוצה מאוד מאוד חזקה, אם כל אחד יתעלה, ויש לנו שחיינים שם שהם יכולים להתעלות, אתה יודע, השליחים זה צריכים לשמה מאוד מאוד גדולה, אני חושב שהם יכולים לעשות את זה, חד משמעית. אני גם, אתה יודע, כשאני אמרתי לפני 4 שנים, לאיגוד השחייה, לשחייה הישראלית, תהיה בפריז 2024 מדליה, אמרו לי, שמע, אתה חי בסרט, אתה לא נורמלי. אבל אני אומר לכם שזה יקרה, ואנחנו רואים שאנחנו מתקדמים לשם צעד אחרי צעד, כמו נסטיה, אין לנו 10 כאלו, והלוואי ויהיו לנו עוד 2 כאלו.
אתה אדם אופטימי, אתה אדם אופטימי, אני רואה פה רעיון איתך שעשית שנבחרת להיות חבר כנסת, ובין היתר אמרת, אני חולם שכל תלמיד בישראל יהיה ספורטאי. אתה מבין עד כמה החלום שלך הוא לא הגיוני?
לא אמרתי שכל ילד יהיה ספורטאי, אמרתי שכל ילד יעסוק בספורט.
יעסוק בספורט.
שני דברים שונים.
אוקיי. אתה יודע, הילדים של היום עם האייפונים, זה לא בראש מעיינם.
פרימו, אתה איש ספורט, ואתה יודע מה ספורט עושה לילד בהתפתחות ה...
לי אתה לא צריך להגיד את זה, הילדים צריכים לדעת מזה.
אז קודם כל, אנחנו צריכים כמערכת לדאוג שזה יקרה, מבחינת מתקנים, מבחינת מאמנים, מבחינת מערכת שתוכל לקלוט אותם. צריכים לדאוג לזה שבפריפריה יהיה לנו אפשרות לעזור לילדים, ובמקומות החזקים פחות נעזור להם, וצריכים להגיע למצב שכל ילד יעשה ספורט, כן, עד כיתה A, כל אחד שיעשה ספורט.
קופמן, אתה... קופמן, הילדים רצים עם ג'ינסים בבית ספר.
סימון, אני מבוגר לך ביומיים, ואני אומר את זה כבר 40 שנה, אתה יודע, באתי עם הטקסט הזה, שחזרתי מארצות הברית, משש שנים בארצות הברית, ובאתי עם המנטרה הזאת והטקסט הזה, ונפגשתי עם אנשים כמוך עכשיו, בכנסת, והבאתי תוכניות, לא שכתבתי חז וחלילה, אני מעולם לא מסוגל לחשוב עד כדי כך, אלא העתקתי, אוקיי? מלימודיי שם, והבאתי את כל הסחורה, ועדיין, אתה יודע, כמו במאה השנים האחרונות, עדיין שעתיים חנק בבית הספר. אבל בואו לא ניכנס לזה עכשיו. כן. ואין בריכות שחייה בישראל.
אתה יודע מה לא פייר? אני אגיד לך מה לא פייר.
לא למדתי שחייה, כבר שחיתי. אבל שהייתי בכיתה ה' בגבעתיים, לקחו אותנו לגיגית בבריכת רמב״ם. אוקיי? היום גם את זה לא עושים.
אבל גם הבריכה הזאת כבר לא קיימת.
אני רוצה להגיד לך.
אבל עכשיו בונים אותה מחדש.
במקום שנתקדם, אנחנו הולכים לאחור.
אבל אני אגיד לך למה אנחנו לא מתקדמים, ואני רואה את זה בתחום הקרוב אליי, כדורגל. למה יצאו אז שחקנים ענקיים בכדורגל, סימון, אתה יודע? היינו גומרים את בית ספר 1-2 בצהריים, מעיפים את התיק, ו4 שעות משחקים כדורגל. לא היה לנו אייפון, לא היה לנו מחשב, לא היה לנו שידורי טלוויזיה כמו היום. לבוא היום ב-2021 ולנסות לעשות את זה 1970, 1980, קשה מאוד.
אז מה, נרים ידיים?
לא, מה פתאום?
נגיד, לא, זה לא יקרה? לא, אנחנו נלחם. בשביל זה אני גם עשיתי את השינוי הזה שהוא לא הכי קל לי בחיים. תאמין לי, החיים שלי היו מצוינים לפני זה. אבל אני באמת, יש לי איזה סרט במוח שלי, שאני רואה שזה הולך לקרות, ואני הולך להיות בוועדת חינוך, ולהקים ועדת משנה לוועדת ספורט,
סימון,
אתה יודע, אני יושב פה עם חברי כנסת, כולם בעד.
סימון, אני כאן מה שנקרא לתרועת ההשכמה, ולהגיד לך, באמת, טוב שאתה חי בסרט הזה, אבל מודיעים עכשיו שתצא מאולם הקולנוע, כי הקרנה התבטלה, ותצא מהסרט שאתה חי בו. תפסיק עם זה, יש לך בריכת שחייה אחת בישראל. אתה יושב בו שיגוד שחייה, אתה שולח 14 שחקנים, 14 שחיינים לאולימפיאדה, כולל נבחרות, ואתה מדבר איתי על שיעורי ספורט? כן. בריכה אחת בישראל, אחת.
הרקת אותי, בריכת רמב״ם. מדינה,
9,400,000 נפש, על מה אתה מדבר איתי?
כן.
כל כך, אתה יודע, תשמע, אתה מדבר, בא לי לדחוק, נו, נבכות.
עזוב, לא נבכה, לא נלך לסרטים עצובים.
שנהיה בריאים ואופטימיים, ואתה יודע, דרך אגב, בשנות ה-80 היה שחקן כדורגל נהדר בשם סיימון דוויצון, לא מתבלבלים ביניכם?
יש כמה, מפתח תקווה.
נכון, נכון.
פרימו.
אז פרימו. לא, אני ליטאי והוא הודי.
פרימו, קח את הכדור של האזנו, של המלטונין, תעשה לי טובה, אתה מתחיל עכשיו לקלוש. סימון.
תודה, סימון.
כולנו מחזיקים, כולנו נקום מחר, באמת, בשלוש לפנות בוקר, להתכונן שעתיים לפתיחת המסכים של נסיה, ונחזיק לאצבעות בכל בית בישראל. תודה.
תודה רבה לכם, תודה.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
כמו אני צריך להזכיר לכולם שהוא היה ג'ודוקה וכאלה. אחרי זה נלך לבתי קפה על צנצי.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
תקשיב.
הייתה כתבה לזאבי, אריק זאבי, בטלוויזיה במוצאי שבת.
הם גדלו ביחד, ראיתי.
גדלו ביחד, ואז הראו קבוצה של ילדים בג'ודו בגיל 15, של... אמרתי, איפה צנצי פה? הוא לא היית בתמונה. לא היית.
הוא כבר לא בן 15.
שהם היו בני 15.
כן.
לא, אני, קודם כל, אני בגיל 15 כבר עברתי 16, עברתי לראשון.
אוקיי.
אבל דווקא התמונה הכי מסוימת ותמונה, סתם,
הפכו
פשוט את הספסל, אבל
בגדול...
שים אותה בטוויטר, אני רוצה לראות אותה.
אני רוצה להגיד לך ש...
תקשיב,
צנצי, אני רוצה להגיד לך שבבתי הקפה לא מקבלים את זה, את זה אני אומר, שהיית לבנה עם ארבע פסים צהובים, כמו שהיינו אצל יהודה בסדיאס, אז... בקיצור, בוא נדבר על...
בוא נגיד את נייתן קאט מניו זילנד, אני הייתי
מנסה. כן, כן, כן. נייתן קאץ, זה הזכיר לי דווקא אוכל בניו יורק, הנייתן קאץ, את הסמיץ של הקורנביף. אבל בוא נדבר על דברים לא כל כך שמחים היום. ההופעה של הג'ודוקות שלנו בבודוקן. אתה יודע, דווקא טימנה, אני רוצה להגיד לך, נתנה את הנשמה. פשוט נתנה את הנשמה בקרבות שלה, ואין לי באמת שמץ של טענה. אבל תואר בוטבול, שבאמת שני קרבות נהנה, מה שנקרא, מההפקר, שיריבים ממדינות ערביות ומוסלמיות לא רצו להתמודד איתו. עלה שני קרבות, אתה יודע, בלי לעשות כלום, וציפיתי, אתה יודע מה, שיעלה רק עוד, שינצח עוד קרב.
נכון.
שיגיע כאילו, כאילו לגמר של הרפסה, של בית הניחומים.
תראה, הוא הכי מתאים, ב-57 קילוגרם, היא אני חושב שהיא הכי מוכשרת מבין המשלחת הנשית. אגב, אתה יודע, נתחיל בזה שקוראים לנו, אתה יודע, אנשים פה, כל העסקנים וכל החבר'ה מסביב, קוראים לנו מעצמה ג'ודו, תראה מה עושה קוסובו. מדינה ששכחה
שתי מדליות.
שתי מדליות זהב.
ועוד הפתעה של האלופה האולימפית שקרסה. שתמנתי
מפסידה. אז אתה יודע, בוא נרגע קצת, זה הפרופורציות, אולימפיאדה תמיד היא הפרופורציות, אבל אני חושב שדווקא הפעם גם שמיילוב, גם, אז זה השיר הראשון, כל הכבוד, אבל גם שמיילוב, גם...
אני אגיד לך מה אומרים על דבר כזה, אתה מבין, על קוסובו. הם כבר עברו מלחמה, אין להם צבא עכשיו, אתה מבין, אצלנו כל דבר, יש לנו צבא. אתה מבין?
כמה היא גדולה גם, קוסובו?
היא 1,900,000...
קטנטונת, אבל לא משנה. תשמע, תראה איך הם התקדמו מקצועות הכדור.
נכון, נכון. אני רק...
אגב, גם בכדורגל הם
כדורגל מאיתנו. נכון. רגע, נתנו לנו בראש, בצעירה.
איפה? לא שיחקנו נגדה. בצעירה. עכשיו
אתה אומר לי, בצעירה. הם גם צעירים.
בסדר, בוא נחכה ונראה שיהיה ישראל קוסובו. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה
בענייני... היה כבר ישראל קוסובו.
בענייני ג'ודו, אני רוצה להגיד לו. אתה יודע, ביום הראשון כל המדינה הייתה בטירוף בגלל אבישג, ואז חשבו שהמדליות יעלו, אפילו יהיו מעל הציפיות. אם אנחנו לא נעשה את זה בג'ודו צנצי, אנחנו אולי נשאר עם אחת בלבד.
לא, לא, אל תגזים.
תראה, עד עכשיו, זאת אומרת, גם אבישג זה היה בונוס, זה כיף שהיה בונוס כזה, אבל זאת אומרת, גם תואר וגם שמיילו וטימנה ושיר הראשוני, זה היה כאילו בונוס לג'ודו. בוא נהיה אמיתי, בסופו של דבר, התנקזנו בסופו של דבר לשניים שאמורים להביא. מחר, סגי מוקי, כמובן, אלוף העולם, וכל מה שקשור בכך שעשה חצי גמר אולימפי כבר בריו, הוא בטח שצריך להביא מדליה, ופיטר פלג'י גם בטח שצריך להביא מדליה ביום חמישי. אם שניהם הביאו את המדליה, בסדר, עמדנו בציפיות.
הישג גדול, מה זה? לא, לא. שתי מדליות זה הישג.
לא, אבל עשינו, אני אומר כאילו...
אבל לא הזכרת את סגי מוקי.
הזכיר, עכשיו הוא דיבר, מחר.
מחר סגי מוקי, ואמרת ביום חמישי את...
פלצ'יק ושישי אורי ססון, אבל הוא נגד... תדי רנר, אין לו באמת סיכוי זה.
אבל לגבי תואר, שאלת קוף, אני חושב שסך הכל, אתה יודע, כמו שאמרת, הוא עלה והוא ניצח דווקא את המולדובי שהוא היה פעם אלוף אירופה וכאלה, ואז הוא הגיע נגד אנצ'ן דרים, הקוריאני שזכה בסוף והרד, נתן לו פייט. אתה יודע, הסתמסנו בינינו במהלך הקרב, הוא נתן לו פייט חבל הזמן, כולל ניקוד דאב, שהפסיד ברגע האחרון, אבל כשאתה מסתכל על ההפסד לקנדי, זה אתה לא יכול לעשות כזה קרב. אתה לא יכול לבוא לאולימפיאדה, להגיע לקרב הזה מול הקנדי, כמו שאתמול שמיילוב הגיע נגד הברזילאי. זה, אסור לעשות קרבות. אלה קרבות, זה, תשמע, זה הבדל בין להיות מדליסט אולימפי לבין, לבין עשה המקום 5-7. זה הבדל.
כן, חבל לי פשוט באמת עליהם. בסוף העניין, אתה יודע, אנחנו מתאכזבים, אנחנו בבטטות בקורסה, אתה מבין? והם חוטפים את המכות במשך 5 שנים יום-יום. אני לא מדבר על, אני לא מדבר על מה שהם עברו בקורונה ובלגדול להיות ג'ודוקה. ופשוט אני רואה אותם, אתה יודע, נזרקים על המזרן, באמת, אתה יודע, אני בדרך כלל נוסע על ריגושים ולא על רגשות, אבל קצת כואב לי, אני, אתה יודע, יהודי בסוף.
אתה כן, בראש
כואב לך. מה זה, הוא מרחם על כולם, צמצי.
תגיד לי רגע, שאלה אחרת, מה שנקרא, טוב, קודם כל, אני, יש כמה ענפים.
רגע, אבל לפני כן, אנחנו אידיוטים, אנחנו לא כולם, זה אמרת הרגע, אורי ססון, אין לו סיכוי בגלל שהוא משחק
עם... ההגרלה שלו נגד הג'ודוקה הטוב בעולם.
אה, הוא הטוב...
טדי ריינר.
טדי ריינר.
כן, ריינר שהפסיד קרב אחד, הוא ב-36, הפסיד קרב אחד בחיים שלו, במסגרת רשמית. פעם אחת.
אין סיכוי לסנסציה?
אין סיכוי. היום ראינו את אונו ב-73 קילוגרם.
וואו.
גם לא מתחרה.
אונו יותר גדול ממנו כבר.
כן, אבל אני אומר, גם ראינו את ג'ודוקה יפני, גם לא התחרה בתקופה האחרונה, לא היה מדורג, אבל ג'ודו שלם, שאתה באמת, אני שמעתי גם את אריק זאבי, זה דברים שאתה לא רואה במקומות אחרים, זה רק הוא.
שמע, הוא
דרגה בפני עצמה.
למרות ש, שמע, אני אומר לך משהו, אתה יודע, אני חולה על הגיאורגים, אני מת על העם הזה ועל הבכלל, על הספייטיזיות הזו וזה, כמה שרציתי שאלה שהייתה לנו בראש לאונו הזה, אבל זה, אתה יודע, הוא הגיע עם שני אנשים, לניקוד זהב, והצליח לנצח אותו בסופו של דבר, התבאסתי.
מה יש לך מהגיאורגים? למה דווקא אותם?
הוא ליטאי, זה קרוב.
לא, שגם אני וגם אריק זאבי גדלנו אצל מאמן גיאורגי, אצל רמז ומסבלוב. והגיאורגים זה עם לוחם. והג'ודאים...
גם הקזחים, גם האזרים.
גם הקזחים, גם האוזבקים, גם כן, זה עם לוחמים.
כל הקווקז שם זה חבר'ה שבאמת...
ופרימו, אם אתה, לא יודע אם יש לך חברים גיאורגים, כאילו זה, איזה עם...
אתה יודע מי החבר הכי טוב שלי מגיאורגיה? אתם כולם מכירים אותו, דוד קורן, מאנטוורפן.
וואלה.
זה, חבר אח.
קצת תגיד בני קוטשווילי.
לא, בני סיכרנו אותו, זה לא חבר.
צנצי, תן לי להתקדם עם צנצי, כי אני חייב באמת להתקדם. צנצי, אני עוקב אחרי מישה זילברמן ואימא שלו.
כן.
ובאמת היום, אחרי שהוא הפסיד להולנדי, עכשיו אנחנו תלויים בעוד יוטמן שהוא נתן לו בראש.
כן, אז הוא בסך הכל, ההודי אין לו סיכוי לעלות. זאת אומרת שמה שההודי צריך לעשות לטובת מדינת ישראל, זה לפחות לנצח מערכה אחת מול ההולנדי ביום רביעי, המשחק ביניהם. אם הוא מנצח מערכה אחת ההולנדי, אז מי שאלה לשמינית הגמר? שמע, אני ראיתי היום את המשחק...
גם אני ראיתי. המשחק,
ראית אותו? שמע, קודם כל מערכה ראשונה מצוינת של מישה, אבל אחר כך הוא ככה...
מה לעשות שצריך לצאת ב2?
כן, בדיוק. אבל תשמע, זה כיף לראות אותו, גם את מישה זה בן אדם. אתה יודע כמה, תקל כמה ספורטאים יש לך? ספורטאים שנושאים ענף שלם על הכתפיים. שטילוב שהיה, עכשיו יש את דולגופיאן, כן. אבל שטילוב, ויש לך את עכשיו גם אותו, וסטייגר ריכטר, אבל כל כך כיף לראות, אני אומר לך, אני מת שהבן אדם הזה שמינית זמן, כל כך מגיע לבחור הזה.
עוד, תן לי באמת עוד דבר אחד, אתה יודע, אני עוקב אחרי הדיון של אקסל,
לא, הנה, שלומי ברזל עכשיו שלח לי הודעה שעדיין אין תשובה, והוא לא יודע מתי יהיה.
היה דיון ב-12, 7 שעות כבר.
דחו להם עוד כמה שעות?
עוד כמה דחו שעות. מבחינת התחיות, כנראה שיהיה פסק דין ב-2022. אתה יודע מה?
אני רוצה להגיד לך משהו, וצנצי יגיב על זה. ברגע שבית הדין העליון, זה לא אנחנו פה עושים פרטיות לפעמים, שברגע שבית הדין העליון נותן דחייה ועוד דחייה ועוד דחייה, אתה מתחיל לחשוב שאולי הם רוצים את אקסל.
לא, שהם נותנים באמת את כל האפשרויות שאיקסל מבקשים...
אבל
כל
פתח תקווה היא צד בעניין, היא באה לכל דיון.
אבל רגע, היא צד בעניין שהפסידה לדשא. מבחינת בית הדין העליון, ועל זה אני מברך, באמת ממצא את כל ההליכים, את כל...
עד מתי, רוני?
את כל ההרשאות, עד שהם יגידו די. עד שהם יגידו די. אבל באמת, אני רואה ועוקב אחרי זה יום-יום.
גם אני עוקב, אני כל יום שואל גם את ברזל שאלות.
כן, אבל...
אבל אני דווקא, פרימו, אני דווקא בעד הסיפור הזה.
נכון.
חבר'ה, אתם לא רציניים מה שאני אומר לכם, ותסליחו לי אתה ורון קופמן. אני בסיום הליגה הלאומית אמרתי שצריך להעיף את הקבוצה הזאת מהליגה הלאומית, בלי לדעת על העניין של הבקרה. רגע, תן לי לסיים. הקבוצה הזאת שלחה שחקנים הביתה.
טוב, אנחנו חוזרים
את
זה.
מאמן ראה את כל... תשמע, הם עשו, אתה אומר מוצר, הם פגעו במוצר הכדורגל הישראלי.
הם פגעו, המנהלת נתנה
5-0, להם. 5-0-6-0 כל שבוע. תשאיר אותם בליגה.
המנהלת נתנה להם, לא אני.
אם הם ידעו בסטנדרטים שצריכים לסופו של דבר, ובאמת חושב שזה היום האחרון, תשאירו אותם, אם לא, תעיף אותם.
אה, לכיפק. צנצי, המון תודה.
ביי, צנצי.
אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
ראיתי אותך אתמול לפרקים במשחק אלוף האלופים, בו חיפה ניצחה 2-0 את תל אביב, מדובר כמובן במכבי ומכבי. הייתה רק קבוצה אחת על הדשא, קצת בדקות הסיום, ראיתי באמת, אתה יודע, זה היה קשה לצפייה, באמת.
לא נכון.
לא להאמין שאתה רואה את מכבי תל אביב נראית כפי שהיא נראית, עם כדור אחד למסגרת בכל המשחק, שובר את השיא של עצמה.
כן.
את השיא של עצמה, כי השיא הקודם, השלילי היה שניים.
חשבתי שאתה אומר שהמשחק היה קשה לצפייה,
לא, מכבי, חיפה שחקה סבבה.
מכבי תל אביב על הפנים.
מכבי חיפה, מכבי תל אביב רחוקה, מה שנקרא, 5 שחקנים, מיליון קבוצה צמרת.
מכבי תל אביב בבעיה, אני חושב שאתמול מכבי חיפה שראינו באירופה שהיא עדיין בשלבי ההתחברות וחסרה גם 3 שחקני מפתח באחד בכל חוליה. היא פשוט 2 רמות מעל מכבי תל אביב שאתמול באמת באחת ההופעות הכי חלשות שלה מאז שהתחיל עידן המאמנים הזרים במכבי תל אביב. נכון, זה מאוד מאוד מוקדם, גם אצל איביץ', אני רוצה להזכיר אצל איביץ', מול סודובה, הייתה פתיחת עונה בעונה השנייה שלו.
כן, בשנים האחרונות הם התחזקו תוך כדי תנועה, זה נכון.
בדיוק, אז זה מבחינת עוד המכבי תל אביב יכולים להסתכל על זה, כי אז המשחק ההוא מול סודובה, הדחה, הפסד הכפול מול הקבוצה הליטאית, באמת גם אז היו סקפטים, וזה כן הסתדר וזה לא הסתדר, ובסוף הדברים הסתדרו, זה גם היה בתקופת הפייר פליי. אבל עכשיו, בניגוד לאז, אתה קודם כל יש לה מתחרה רצינית, שכבר ניצחה אותה בעונה שעברה, וגם נראה שהבסיס מי שהחזיק את הקבוצה לאורך השנים כבר לא שם. זה קודם כל דור פרץ, שאין לו תחליף, ואני לא רואה תחליף במקומו. יונתן כהן, לדעתי לא רוצה להישאר פה, ותהייתה ושני הצדדים הם ייפרדו.
רואים את זה.
ואין תחליפים.
הקישור לא טוב, הקישור לא טוב. אני רואה פתאום, אני רואה גם בעיות בהגנה. פתאום ג'רלדש וסבורית הם לא כמו שהם היו. הרננדס פתאום מתגלה לא כבלם גדול.
לא, אני חושב שלא, בוא לא נשפוט לפי משחק אחד. אתה יודע מה, אם יש משהו שקצת, קצת, קצת עובד במכבי תל אביב, זה, אני יודע, נקרא לזה קצת ההגנה, ודניאל פרץ השוער שאתמול נראה, הוא היה השחקן הכי טוב שלהם, אז הוא ביחסית לכל השאר הוא היה בהופעה טובה. משהו לא מתחבר, משחק ההתקפה לא מתואם. רון אמר לבד, ביתה אחת למסגרת של מכבי תל אביב, וגם זה היה בדקה ה-93.
וכל התשובות, אתה יודע, כל התשובות שאנחנו מקבלים באמת פטריק ון לובן, שהוא האדם האומלל בסיטואציה הזאת, כי אין לו מה לומר, אז הוא מדבר על השיפוט. אבל אי אפשר, רק, שלו, אי אפשר רק שמאמן ידבר על שיפוט, כפי שהקבוצה שלו נראית, ואני מחזיק מנו איש מקצוע.
לא, אבל הוא לא פונה אליך, רון, הוא פונה...
כן, אבל האוהדים, אבל האוהדים שלו, האוהדים שלו,
האוהדים של מכבי רוצים לשמוע משהו רציני.
גם אם הם עושים קולות, גם אם הם עושים קולות, הם לא מפגרים. הם מבינים הכל, הכל.
תאמין לי שגם הוא בחור אינטליגנט, והוא מבין בדיוק...
אז למה הוא מדבר את השטויות האלה? תגיד לי כמאמן.
תשמע, אני אגיד לך, כי הוא לא רוצה להגיד... הוא לא רוצה להגיד...
אז תגיד, אני לא רוצה לדבר, תגיד אין תגובה. No comment is the best comment.
כל מאמן מדבר, והמאמן לפעמים חלק מה... אתה יודע, ברק בחר אחרי ההפסדים לקהירת, אמר דברים שלחלק מהאנשים היו פחות נוחים בשמיעה, כי הם כאילו אמרו מה ומה זה הופעה ולמה ככה ולמה ככה.
כן, הוא גם אמר בשנה שעברה ננצח את מכבי תל אביב, אז הוא אמר, הוא לא ניצח אף פעם.
לא, אמר לו ניצח, אבל לקח אליפות, והוא מאמן הכי טוב בארץ, ובהפרש מאוד מאוד גדול. נכון. אבל אני חושב ש... בן לובן, עכשיו שוב, אני חושב שצריך לקחת את הדברים בפרופורציה, כי מכבי תל אביב, פרימה, אמרת בעצמך, תמיד לוקח את הזמן.
אבל, אני רוצה להכניס לך.
אין תחליף, משה, אין תחליף, הבעיה של מכבי תל אביב בעיניי, היא עקוטית, כי אין תחליף לדור פרץ.
לא, לא זה, לא זה מה שאני רוצה להגיד.
מכבי חיפה בשלישייה באמצע.
עוד לא נולד האדם שאין לו תחליף.
לא, אני רוצה להגיד לך משהו אחר, אני לוקח את זה מעל השחקנים, ואני חושב שמי שראה את הניהול המקצועי פעם אחת של, של ג'ורדי קרויף, פעם אחת של מנספורד, ברק יצחקי, ואני מברך על ההחלטה למנות אותו, ברק יצחקי עדיין לא שם, ויכול להיות שזה שהוא
זה
לא...
זה לא קשור לברק.
להביא שחקנים?
זה לא, זה לא רגע, קשור לברק.
אנחנו יודעים מה הסמכויות שלו, רגע, אנחנו...
משה,
אני לא יודע מה
הסמכויות
שלו.
מנהל מקצועי?
לא, אבל אורי, לא אורי, בוא נהיה, בוא נהיה... אבל בוא נהיה... תקשיב, בוא נהיה הוגנים. בוא נהיה הוגנים. והגונים עם ברק ושאר העובדים מכבי תל אביב. יש פה קטע אחד. המופע הזה של מכבי תל אביב, שנייה, המופע הזה של מכבי תל אביב, הוא מופע סולו של הבעלים מיץ' גולדהר, וזו זכותו. כל השאר עם שוליות הקוסם. באמת, יש מנכ"ל...
אני לא חושב ככה.
אתה לא חושב.
גולדהר לא מביא שחקנים.
גולדהר מחליט על כל הוצאה במועדון. זה הכל.
לא הבנת מה אני אומר. למשל...
מינו מנהל מקצועי לנוער במקום בן לובן.
נכון.
שישתחרר מהנוער ויעבור עכשיו הקבוצה הבוגרת. מבחינת שחקנים, יודע, יכול להיות שגולדה ראה שבפר פר פליי הפיננסי עם איביץ' דברים יסתדרו, הוא אומר בוא נבנה את מחלקת הנוער.
לא, מה שאני מתכוון, אורי, מה שאני מתכוון, גולדר למשל, שבא לו ברק יצחקי ואמר לו אני מביא את חלילה ונחמיאס, גולדר לא יודע מי זה חלילה ונחמיאס. זאת אומרת, את הרשימה מביא יצחקי, זה מה שאני רוצה להגיד לקופמן. הכסף מביא הבא לבית, אתה צודק?
לא, הוא יורד לרזולוציות גם בשחקן.
אני אתן לך דוגמה על איך מכבי חיפה התארגנה לעונה הזאת, וממתי, ואיך במכבי תל אביב. עלי מוחמד זה שחקן שהיה מבחינת מכבי תל אביב,
גם הוא וגם דין דוד, גם הוא וגם דין דוד היו.
בעיקר עלי מוחמד, ואני אסביר לך גם למה, כי כולם ידעו שדור פרץ יעזוב, ואני לא חושב של בן אדם אחד שפוי, היה את הפנטזיה שהוא יישאר, שהוא מסיים, שזה גם פשלה ניהולית ענקית, שהוא לא קיבלו עליו שקל הרי, הוא סיים חוזה ועזב. אז אם אתה יודע שהוא עוזב כבר שנה קודם, איפה היית בתמונה עם עלי מוחמד?
נכון, נכון.
היית בתמונה, ומכבי חיפה, שאתמול ראינו את ברק בחר, מעלה את הצוות שלו, וזה לא רק הצוות שלו, זה גם הסקאוטים והאנליסטים, זה מחלקה שנפנתה בתקופת מאור הלך בכלל, שזיהו את העניין הזה עם ביתר ירושלים.
חטפו אותו.
וחטפו אותו. וזה שחקן שבמכבי תל אביב, הוא יכול לפצות, לפצות על גם על הזרים הפחות טובים של מכבי תל אביב בחלק הקדמי.
כן.
עוד משהו, ניקוליץ' ויניוטיס, דוגמה קלאסית, שני זרים, שהם פה כבר רשומים במכבי תל אביב שלוש שנים, יניוטיס אומנם יצא להשאלה.
ועוד לא שחררו אותם.
ולא שחררו אותם, עכשיו מכבי תל אביב עם שישה זרים, פרימו. עם שישה זרים, כרגע עם רשומה עם שישה זרים.
יניוטיס זה המחליף של דניאל פרץ היום, אתה יודע.
שהוא המחליף של טננבאום.
בדיוק.
באיזושהי סיטואציה, אפילו שוער שלישי במכבי תל אביב.
אבל אני רוצה להגיד לך, כי אנחנו חייבים להגיד גם מילה על מכבי חיפה, ואתה מאמן, וכמובן שאתה, אני שומע גם את הרעיונות שלך, אז אתה מחמיא לכל ה-11, אתה לא בוחר אחד, אבל אני אחד מהצד, ואמר, וכתבתי היום גם בטור שלי, שאם אני ברק בחר, וראיתי את המשחק של אבו פני ואלי מוחמד, ששניהם קיבלו מני ציון 9, אני יכול להיות רגוע.
אני רגוע, וגם אבו פני, תשמע, אבו פני, אני מת עליו מאז שהוא היה בנוער, ונתן לי בראש, הייתי במכבי פתח תקווה, שהיינו מקום ראשון נגד מקום שני, הם היו מקום ראשון, והוא שחקן אדיר, והוא היה נהדר בנבחרת הנוער. אני אגיד לך משהו עליו, היו עליו הרבה סימני שאלה שהוא עלה לבוגרים, כי אמרו, הוא קצת קטן מדי ואין לו מספרים, ואולי הוא לא יכול לעשות בבוגרים מה שהוא עושה בנוער, והוא יצא להשאלות, ותשמע, אתמול זה היה אבו פני של הנוער ששולט במגרש, וחזק וחכם, וגם רוקד יפה בסוף עם המדליה, ואני חושב שטוב יעשו במכבי חיפה, אם ישבו איתו, ייתנו לו את החוזה שמגיע לו, כי היום הוא שחקן טופ במכבי חיפה, אתה אמרת ציון 9, אתמול הוא באמת נתן הופעה אדירה.
הוא ואלי מוחמד אתמול, הרשימו אותי מאוד.
ותחשוב שנטע לביא הולך להצטרף עליהם, איזה שלישיית קישור
כאלה
לברק בחר.
חלומית. כן, אבל אתה יודע, את הסחורה אנחנו בסוף סופרים.
אנחנו בסוף...
קופמן, אנחנו צריכים קונפרנס ליג, אנחנו חושבים שמכבי חיפה, מכבי תל אביב ובאר שבע לפחות, אני גם מקווה...
לא, קופמן אומר את הכסף נספור במאי, זה מה שאתה אומר, נכון?
אני מקווה, כן, ואני מאחל לשלושתם, אני מאחל לשלושת הקבוצות האלה.
לארבעת הקבוצות אני מאחל, אני יודע...
הלוואי ואשדוד, תראה, אני לא יודע אם אשדוד יש לה אם אשדוד יש לה באמת את הקדר למשוך עד לבתים, הלוואי וכן, הלוואי בכל ארבע, אתה יודע שיהיה פה קצת תעסוקה עד דצמבר לבתים. אבל איך קוראים לזה, אבל כל מי שיעלה הרי זה מבורך, אני מקווה שכולן תעלנה.
הלוואי.
אני גם, אם שתי קבוצות יהיו כמו בשנה שעברה...
תן לי שיהיה באמת, שיהיה קצת סחורה פה.
משהו מעניין,
כן. אנחנו הולכים לימים של גזרות.
קודם כל ביום חמישי כל המשחקים בבית, אז אני מעריך שכל הארבע יעלו ביום חמישי.
אנחנו משדרים את כולם, ואני מאוד מקווה, אשדוד יש לה אתגר כקרבח עם לא פריירים, פתאום גם אין שערי חוץ. אני מאוד מקווה שכולן יעלו. מכבי חיפה, דרך אגב, פרימו, בלי אבו פני ובלי מוחמד ובלי נטע לביא.
נכון.
אבל אני מאמין שזה יהיה בכל זאת מול יריבה
חלשה. אורי, תודה. המון תודה. שמור על עצמך.
תודה.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ואוטוטוט חוזרים. חזרנו. כן, אנחנו עדיין עסוקים באבל על מותו הבלתי צפוי של רוני דניאל. בחמישי הקרוב, בשעה 12 בדיוק, בשעה שבה משודרת, או שודרה יותר נכון, התוכנית הקבועה של חברנו, רוני, נגיש כאן משדר מיוחד לזכרו, עם חבריו הקרובים לפאנל הקבינט, אלון בן דוד ויואב לימור. יהי זכרו ברוך. אנחנו עכשיו אומרים שלום לגילת שלמור, כתב חדשות 12 וכמובן מגיש ברדיו 103, שלום גלעד.
שלום לשניכם. יום לא קל.
לא קל זה understatement. אני קורא גם התבטאויות של חבריו אצלכם בחדשות 12, ובאמת כואב הלב. היה לכם איזה סימן מוקדם? כי בסך הכל, אתה יודע, אני ראיתי אותו כאן בכל יום חמישי, והוא נראה לי, אתה יודע, ליז ושמח. פתאום אני שומע, אתה יודע, אדום לב.
כן, אפילו להפך. כלומר, לא רק שלא היה סימן מוקדם, אלא שבעת האחרונה נראה כאילו מצבו הבריאותי הולך ומשתפר. גבר בן 73, שישן כל החיים, יש לזה השלכות. ודווקא לאחרונה הוא קצת יותר נכנס לכושר ונראה כאילו שמחת החיים גברה אצלו. ואכן זה הלם גדול, כי במידה מסוימת הוא היה האבא של מערכת חדשות 2 ואז חדשות 12. ואני זוכר את עצמי ככתב צעיר שכל החיים גדל על הדמות שלו, של רוני, על הקול של רוני, ואני מגיע בפיק ברכיים למערכת העיתונאית החשובה הזאת, ורוני מקבל את פניי, ואותו אדם הסמכותי, איש הטלוויזיה, זה שגדלתי עליו, מסתבר שהוא גם הכי נחמד ומחבק ומייעץ וסימפטי ומצחיק. ורוני, על אף שהוא היה בן הדור הישן, בחיים לא הייתם שומעים אותו אומר איזושהי אמירה גזענית או שוביניסטית. תמיד בעיניו כולם היו שווים, רק שיש מגזר אחד ששווה יותר, וזה החיילים הקרביים. ואני באתי מיחידה קרבית, והוא מיד אימץ אותי וקלט אותי וייעץ לי, ומעולם לא התנסה מעליי, אלא תמיד מתוך רצון לעזור וללמד, כדי שהטלוויזיה שאנחנו עושים כמערכת תהיה הטלוויזיה הכי טובה שיש. וזכיתי.
גלעד, אתה יודע מה אני... אמרת שהוא אבא והוא אהוב, אתה יודע, אני לוקח את הפאנלים שהיינו יושבים, הרי הוא נכנס לנו לבית, לכל הסלונים בבית, בכל המדינה, ורוני, לא חשוב אם זה מישהו מבחוץ, או מישהו מהחברים שלו בפאנל, זאת אומרת, משהו שהרתיח אותו, הוא ישר אמר, מה שאולי אחרים לא נעים להם. אתה מסכים לה?
נכון. כן, כן. רוני היה בן אדם אותנטי. מה שלא לא היה אחד בפה, אחד בלב. פי וליבו תמיד, תמיד היו שווים. מתחו עליו תמיד הרבה ביקורת על זה שהוא אוהד יותר מדי את צהל, או לא מותח ביקורת. אבל זה היה האיש. הוא באמת אהד את צהל. והוא באמת העריך את הקצינים והמפקדים. ולכן, כשהוא דיבר כך, וגם אם זה באובר העדה לדעתם של חלק מהאנשים, זה פשוט היה מישהו. ובגלל שהוא היה אותנטי, מעולם לא היה אכפת לו מהביקורת שמותחים עליו, כי זה מה שהוא, what you see is what you get, ולא אכפת.
בוא לא נשכח גם, גלעד, שבסך הכל הוא היה עוד מקבוצת הגיל השמח, זו שהתעטפה כלוחמים, ולחמה בקרבות של מלחמת ששת הימים, שזה למעשה היה, אתה יודע, הקטע האירועי האחרון שלנו, נכון שב-73 עוד הצלחנו לחזור מהמחדל, אבל אחרי זה באמת חווינו רק מחדלים בתחום שלו, והיו לי לא מעט שיחות איתו על לבנון, הרי הוא הכיר את לבנון טוב כמו כל קצין שטח, והוא הבין בדיוק לאן זה הולך, אבל עדיין הגן על הרעיון וכל הדברים האלה, למרות שהשברון שאחז בהם.
על האתוס, על האתוס, כי הוא היה איש נטול ציניות לחלוטין. ומה שהרבה אנשים לא יודעים, זה על הפער העצום בין דמותו הטלוויזיונית לדמותו האמיתית. אני יכול לספר לכם שהוא היה אדם מלא צחוק והומור, שאף פעם לא יפספס דחקה טובה. למשל, לקחת מפתח ולנעול את יואב אבן בחדר, ולא לספר לו שהוא נעל אותו, אלא לגרום לו לחשוב שיש איזו בעיה בדלת, ולגרום ליואב לצלצל לצוות החילוץ של הבניין. ברנו חזר יום אחד משליחות בהשתלמות ב-CNN, הוא חזר עם חזה נפוח, ונכנס למערכת כמו טווס, וגם בהרבה שמחה ורצון להגיד שלום לכולם. אבל רוני דע כמה רגעים לפני כן, שכשברנו נכנס, כולם מתייחסים אליו רגיל, לא כאילו הוא כרגע חזר מחודש בחול. אז יואב אבן רואה אותו ואומר לו, ברנו, תכין קפה רגע. וגיא פלג רואה אותו ואומר, בוא, אני צריך שתעזור לי כאן במשהו. התייחסות רגילה, כאילו רק אתמול. הוא היה במערכת, וברנו נכנס והיה בשוק. לקח לו כמה רגעים להבין שזה עוד פעם רוני עושה דחקה. או סיימון מנהל אולפן שקנה אופנוע חדש וכולו היה נלהב, אז רוני דאג שכמה חבר'ה ירימו את האופנוע וישימו אותו ברחוב הצדדי כדי להביא לסיימון שגנבו לו את האופנוע על היום הראשון. והוא היה כזה איש של צחוק והומור, והכל תמיד באהבה ובלי לפגוע, וזה פשוט כן. יחסר. פשוט יחסר, הפריים הטלוויזיוני שכל כך היה חשוב לרוני. אותו פריים של החדר שלו, של הפוסטר הגדול של אריק איינשטיין, והבדלים של הסיגרות שמונחים על השולחן, מעטה ועלה זה יהיה פריים חסר.
תראה, שאלה קשה אני אשאל אותך, אבל אם תוכל, כאילו, איך תיראה מהיום המערכת, מה נראה לך יהיה השינוי?
פרימו. הבן אדם עוד לא היה את הלוויה שלו, אתה כבר תחפש לו מחליף.
שמעת את גלעד החמילו בהתחלה, אבא של כולם.
אבל תן איזה יום יומיים, אתה יודע, יימצא מלא מקום.
והאמת שגם אין לי תשובה לזה. ועל כל פנים, את הנעליים האלה לא ניתן יהיה למלא. מניח שיבוא זוג אחר של נעליים, שיהיה גם נעליים טובות.
גלעד.
אבל לא הנעליים של רוני.
המון תודה.
תודה, גלעד.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם אופר שלח. כעת בערוץ הספורט, אהלן עופר.
אהלן.
איפה היה החיכוך שלך עם רוני, כדורסל וצבא?
נתחיל בכדורסל. אני הייתי בצעד וחצי, התוכנית המתחרה בגלי צהל, אבל אתה יודע, זה באמת, לא באמת הייתה תחרות. הייתה אווירה של, שכולנו בשוחות ביחד. אני אספר לכם סיפור. ב-89... אני הייתי גם הביטרייטר הכתב של שסיקר את מכבי תל אביב כדורסל. ב-89 מכבי תל אביב רצו להחרים אותי, להוציא אותי מהאימונים. כי לא מצאתי חן בעיניהם, שאני לא יכול להאשים אותם בדיעבד. ורוני ארגן את כל האנשים שסיקרו את מכבי תל אביב. אתם זוכרים מה זה היה מכבי תל אביב בשנים האלה? זה מעצמה הרבה יותר גדולה מאשר היום. והם פשוט הודיעו שאם הם מוציאים אותי מהאימונים, וגם לא ייתנו לי להגיע למשחק, היה משחק ביום חמישי ביד אליהו, אז פשוט לא משדרים אותו. וזה היה כל כך פשוט וכל כך רוני, מפני שרוני היה איש של אמיתות פשוטות, ברורות, של אתוס, של קוד אתי של החיים, שהוצב בקיבוץ, והוצב בצבא, והוצב באישיות שלו. ומבחינתו דברים היו מאוד פשוטים וברורים. והתפתחה חברות שהיה לה גם אחר כך כמובן בסיס מקצועי של הרבה מאוד שנים של עיסוק בענייני צבא. אף פעם לא היינו קולגות באותו מקום, אבל שנייה אחת, אבל היו לנו הרבה מאוד שיחות על ענייני הצבא לאורך השנים, כולל בשנים האחרונות כי אני הייתי בוועדת חוץ וביטחון, ורוני היה מדבר איתי על כל מיני דברים. והוא היה, בעיניי, באמת, אתה יודע, אני אמרתי, אחרים אמרו, ראיתי שחברנו עמוס הראל גם כתב את זה היום, איש שכאלה לא עושים יותר, זה באמת ככה. זאת אומרת, זה איזה סוג של ישראליות מאוד פשוטה, מאוד ברורה, מאוד מבינה מה נכון ומה לא נכון. עוצבה בחוויה קרבית, אני לא יודע אם אתם יודעים, רוני בגיל 19, כחייל בנחל ב-67 בקרב קטף, שגם כן. אבא שלי היה בו, אבל לא בדיוק באותו מקום,
נפצע.
הלך בתעלה, עזוב נפצע, הלך בתוך תעלה של יד מבוצר סובייטי ישן, מי שמכיר את הדברים האלה, זה תעלות של קילומטר ויותר, עם מג בתוך התעלה הזאת. החוויות המעצבות שלו היו חוויות ישראליות כאלה, וככה הוא התנהג כל החיים שלו בצד זה, שהוא היה באמת איש, אם הכרת אותו, אהבת אותו, נקודה. אני לא מכיר בן אדם שהכיר את רוני ולא אהב אותו.
אכן כן, וכפי שאמרנו בהתחלה, וכפי שאמרנו בהתחלה, אתה יודע, חבל על דאבדין. אופר, המון תודה.
תודה, אופר.
תודה לכם, חברים.
ביי.
צבי קשרף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים. ערב פחות טוב, אבל ערב טוב.
כן, אנחנו פשוט הולכים, אתה יודע, עם הרגיל, עם הסטנק של הערב טוב. לא כל כך טוב, אבל מתקדמים. זו דרכו של עולם. גם אתה הכרת את רוני דניאל היטב, גם מתקופתך כמאמן הפועל תל אביב. הפועל תל אביב הייתה אחת מהאבות שלו, הפולטב כדורסל. כמה פעמים הוא כעס עליך?
תשמע, קודם כל, אני ורוני היינו בקשרים, לא רק שהייתי מאמן הפולטב כדורסל, אבל בטח שגם. לאחר מכן, היינו מדברים אחת לכמה זמן, כאשר הייתה עצרת נגד פירו קוסיסקין, הוא ובן כספית גייסו אותי להגיע לשם ולדבר, הם עד היום העריכו שאני איש מכבי, באתי נגד פירוקו סיסקין, כי אני נגד פירוקו למות כדורסל, בכלל, ובטח זה.
אבל היו צריכים לנטוע שלושה דקלים.
כן. גם בשנים האחרונות, אחת לשבועיים שלושה, דיברנו על הכדורסל ולא על כדורסל. כשהיה ימי פורים, בפורים האחרון, כשכל אחד בחר לו עם מי להגיש, רוני פנה לאור, למנהל התחנה, וביקש שאני והוא נגיש ביחד את התוכנית. ניגשנו ביחד את התוכנית בבוקר. לפני חודש דיברתי איתו, הכל היה בסדר, הוא רק אמר לי שלוחצים עליו להפסיק לעשן, אנחנו גם לוחצים עליך להפסיק לעשן, רוני. וקרה מה שקרה היום. אני לא יודע. מצער.
זה כבר קרה. צביקה, בוא נדבר גם על המשחק שהיה הבוקר. מופע אישי של לוקה דונצ'יץ', 48 נקודות בניצחון של סלובניה על ארגנטינה, 118-100. באמת מופע אישי, אם הוא רוצה היה יכול לקלוע יותר, אבל יש משהו שבאמת בכדורסל הבינלאומי, אתה יודע, שהוא מקבל המון, איך נקרא לזה, ויגים מהשופטים. מישהו מתקרב אליו, בום, הוא בקו.
תראה, אני לא חושב שזה בעיה של השופטים, כי לא, זה סיפור של השופטים, קודם כל היום הוא לא יחדי. אבל את ההכנה לכל זה, אנחנו ראינו בטורניר הקדם אולימפי, כשכולם חצבו שבליטה, באולם של ז'לגיריס, ליטה תצליח לנצח אותו, והוא פשוט התעלל בהם, הוא התעלל בכל אחד. זה המשיך גם היום, אתה סוגר אותו מקרוב, הוא עובר אותך, למרות שהוא נראה שמנמני. אתה נותן לו חצי פור, הוא זורק מעליך. אתה עוד קרוב אליו, יש לו את הסטפ סייד או סטפ בק, שהוא עושה עוד צעד אחד וקולע באחוזים מדהימים. היום הוא לא יחדיא, הוא שחקן גדול, גם כל החבר'ה אוהבים אותו, נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה, המאמן נותן לו לעשות מה שהוא רוצה. הפוך ממה שאנחנו ראינו אתמול בנבחרת ארצות הברית. ואתה יודע, יש דברים שאי אפשר להסביר. זה נראה שקל לעצור אותו, זה נראה שהוא קצת איטי. אני כבר בכדורסל 50 שנה, מאמן, פרשן, רוצה מה שאתה עושה. יש דברים שאי אפשר להסביר. כמו שאי אפשר להסביר, הרי לילארד ודורנט, כשהם עומדים ב-NBA, רוני, מאיפה שהם עומדים, הם לא מחליטים. כמו לילארד פחד להסתכל על הסל.
אבל אתה יודע, צביקה, אתה אומר, אתה לא...
תגיד לי שפופוביץ' אמר לו לא לזרוק.
אתה יודע, אתה אומר, יש דברים שאי אפשר להסביר, ומי כמוך יודע, בכל העשרות שנים האחרונות, תמיד אמרו על השחקן הטוב בעולם, שהוא מה-NBA, זו הייתה תקופה של ג'ורדן וכמוהו, ועכשיו לברון, והשאלה שלי, שעכשיו מכריזים עליו כטוב ביותר, יכול להיות שהסלובני הוא השחקן הטוב בעולם יותר מכל האמריקאים?
בלי טבעת, הוא לא יכול טוב ביותר.
אני מכריז, זה מאמן ארגנטינה, אז אמר, האמריקאים, תראה, יגיע, אני מאמין.
אולי הוא יהיה טוב ביותר בתקופתו, אתה יודע, הוא בסך הכל צעיר מלברון ב-14 שנה.
כן, יגיע באיזשהו מקום, אני חושב, משחק בין סלובניה לאמריקה, אני עוד לא יודע איך זה יסתדר עם כל הניצחונות והיסודים, והאמריקאים יעשו הכל כדי לעצור אותו. מי שזוכר את האולימפיאדה של הדרים טים, באותה שנה הג'נרל מנג'ר של שיקגו, נגד כל השחקנים האמריקאים, החתים את קוקוץ'.
ג'רי קראוס.
הם החליטו, הדרים טים, שהם מחסלים את קוקוץ' במשחק, היה משחק אמריקה קרואטיה, הם שמרו עליו בטרוף, לא נתנו לו לראות את הסל, לא נתנו לראות את הכדור, נגמר 48 הפרס לאמריקאי. אז זה עוד מזה, אבל לוקה דונצ'יץ' גדול. אתה נהנה לראות כל שנייה שהוא משחק. עכשיו הוא גם בא בכיף. הוא לא עייף ולא מספר סיפורים, וה-NBA לא משחרר אותי וכן משחרר אותי. הוא בא לשחק בשביל סלובניה. סלובניה בלעדיו לא הגיע לגמר אליפות כן. אירופה.
מאזן, מאז שהוא בנבחרת הבוגרת, כולל אליפות אירופה, 14-0. זה אומר משהו.
תגיד, קוף, אתה אחד שאתה מאוד אוהב להאריך שמנים, רק שאלה, אם הוא מוריד 10, כאילו, יהיה טוב יותר או פחות טוב?
רק אם הוא יוריד, אנחנו נדע. יש כאלה שמורידים, אז הוא לא
זה. רגע, לא, זה מעניין מה שזה, זה פחות טוב?
זה דעתי פחות טוב, הוא לא יוריד, הוא לא זה, הוא דהדר ככה, לא תמיד אפשר לשלוט ב...
תגיד לי, לארי ברד היה זה?
לא, לארי לא היה כמו.
הוא נראה כמו רונלדו? הוא היה יותר גבוה ממנו.
אם בסלובניה יש שואר מראש העיר, הוא כבר עוד כמה שנים לא היה הולך.
אני לא יודע מה הוא אוכל, אני לא הגסטרונום שלו.
צביקה. הוא לא בסלובניה.
כן, כן. ובדלת שיש אוכל טוב. צביקה, המון תודה, נשתמע.
ביי.
פרסומות ונשוב. כן, אני עדיין לא מקבל... החלטות סופיות מבית הדין העליון, אבל אני מקווה באמת בעניין של
לא, אם שאלתי את שלומי ברזל והוא אומר לי אני עדיין לא יודע מתי תהיה התשובה, אז כן, שלומי הראשון שיודע.
ברור, הוא גם יוציא את ההודעה. אבל תשמע, יש לנו פה קטע שבית ירושלים ממשיכה באמת במאבק נגד ארגון לה פמיליה, ביקשו מהפועל ירושלים בגביע הטוטו, צריך להיות השבוע.
ביום שבת ב8:30 בערב.
כן, לא להכניס את אוהדי לה פמיליה
הם לא יכולים להגיד דבר כזה להפועל ירושלים.
אז בוא נשאל באמת את, את אופיר סער, מוואלה, אהלן אופיר. אופיר?
כן, כן, ערב טוב.
סגור שם את האיתות, זה מפריע לי
באוזניות. הווינקר שלך נכנס לנו פה לשידור הכי חזק שיש.
בוא תספר לנו באמת על, על הבקשה, והאם הפועל ירושלים נהנים לבקשה.
לא, בית"ר ירושלים היום שולחת להפועל ירושלים בקשה מסודרת עם רשימות של אנשים שלא מעוניינת שיכנסו לדרבי במוצאי שבת. הפועל תל אביב, הפועל ירושלים מגיבה, אני לא יודע, עדיין מגיבה לבית"ר, אבל מה שאני שמעתי מהפועל ירושלים, הם לא מתערבים בנושא הזה, זה בית"ר והאוהדים שלהם מבחינתם, כל עוד שקנה כרטיס יכול להיכנס.
אתה יודע, זה גם בקשה לא רצינית, רוני. אתה מפיל עכשיו על הפועל ירושלים, אל תכניסו. מה רוצה ביתר מהפועל ירושלים? שהיא תעמיד סדרני ותבחן כל אחד ואחד. מי זה? זה ביתר ירושלים.
אז אני אגיד לך.
אנשים קנו כרטיסים, אתה חשוף גם לתביעה.
מה זאת אומרת? אם אני קונה כרטיס, מה, אני מצורע? מה?
תשמע, יש פה גם דבר אחד, אתה יודע, שבאמת ביתר פה היא יחידה בקטע הזה, שיש את הגרעין הזה בלה פמיליה, זה לא כל לה פמיליה. אבל יש את הגרעין האלים בלה פמיליה, והגרעין הפוגע בלה פמיליה, וגם בקבוצות אחרות יש בעיות עם קבוצות אוהדים, ואם המנהלת לא תתגייס ותאגד את כל הקבוצות, אנחנו נהיה במצב הזה.
אבל שרוצים... זה נצא להגיד משהו מסודר, רון, זה לא לבקש ככה מקבוצה.
כן, אבל אין, הכל פה, אתה יודע, ספורדי, אין פה
חבר'ה, אין נדבר. חבר'ה, שבתא ושלם...
במנהלת מתעסקים רק בשטויות, מיתוג, כל... אין מיתוג, אתה מבין, כי אתה רואה
מוצר,
את הספורד.
מוצר.
כי קבוצות רבות אחת עם השנייה כל הזמן, אף אחת לא תעזור לשנייה. אני אשמע מהפול ירושלים, הם מוכרים לבית ירושלים ב-60 שקל כרטיס, גם בליגה, בית ירושלים כבר דרגה את הפול ירושלים ב-120 שקל כרטיס למשחקים.
אתה יודע, במשחקים,
במשחקים
גדולים, נניח מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ומכבי חיפה, יש להם אצטדיונים גדולים, אז הם מעבירים כמות גדולה של שחקנים, של כרטיסים לביתר ירושלים. זה ביתר ירושלים יכולה לעשות כרצונה, היא מקבלת 3,000, תעשה הגרלה, לא יודע מה. אבל לבוא להפועל ירושלים, לא רציני בכלל, אופיר, אבל בוא נדבר על ביתר בכלל.
תראה, גם צריך להבין את הפועל ירושלים, אחרי כל כך הרבה זמן דרבי, הרדי ביתר קנו כבר 2,000 כרטיסים, יכולים לעשות פה הכנסה יפה מגביע טוטו.
נכון.
הם לא יוותרו על זה, והם לא יתחילו לייצר עכשיו בלגן בחוץ. בקיצור, אני הפועל ירושלים לא תתערב בנושא. אם ביתר תעשה עוד משהו, תנסה דרך המשטרה, לא נראה לי. לא נראה לי שתצליח.
בוא נדבר על ביתר, על לאט לאט איך שעובד קומן. בינתיים אנחנו מבינים זריאן, והביאו עוד שני שחקנים זרים. מה הולך לקרות? כי כל הזמן מצייץ חוגג בטוויטר, אנחנו מבשלים על אש קטנה.
אתה יודע, בואו לא נתייחס לציוצים ולא ננתח אותם יותר מדי, כי זה לא רציני. אבל ביתר ירושלים, שורה תחתונה, תרפה 5 שחקנים, אמרנו, 3 ישראלים שירדו ליגה בשנה האחרונה, צריכים להילחם על הקריירה שלהם, להוכיח משהו אחר. ושני זרים שהם אחרי שנתיים לא טובות, והם גם, ביתר אמרה פה, אבל במצב שהייתה, הייתה חייבת להמר. וצריך לציין שהחלוץ ריצ'מונד בואצ'י עדיין לא הגיע לישראל, עדיין אין לו אישור להגיע לישראל, וזה יכול לקחת זמן, אשתו בהיריון, אני לא יודע מה בדיוק יש.
מה עם בידוד? מה עם בידוד שהם באים?
הוא יהיה מחויב בידוד שהוא יחזור, זאת אומרת,
וגם להתחסן.
אז כל ה...
ולהתחסן.
אבל כל... אז את כל ההכנה הוא מפספס, הרי צריכים לראות אותו בגביע הטוטו.
אני אומר, הוא יגיע, נגיד, בתחילת אוגוסט, עד שהוא ייכנס לכושר, זה... הוא אולי יהיה מחליף בתחילת הליגה, מבחינת כושר גופני.
מה אומרים בביתר על זה שהם באמת צירפו 3 שחקנים שירדו ליגה, לקאו, גיל כהן וזריאן? למה הם אמרו על שחקנים שירדו ליגה? זה לא אכפת להם שהם ירדו ליגה כאילו?
פרימו, אתה יודע, זה לא משהו שהתכוונו אליו. זה מה שיש. ביתר לא הלכה לישראלים הבחירים. ראית שהבן סער, אביריקן, אלטמן, היא לא נלחמה על אלה. זה מה שהיה. אתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך ל... עומר לקאו בא להיבחן, הוא שחקן זול יחסית, גם עמית כהן, הוא לא בשכר גבוה.
הוא רק מושאל גם.
דווקא זריאן בשכר גבוה יחסית, וזה איזשהו אימור של ביתר, כי בכסף הזה אני אגיד דברים אחרים, אבל היא אמרה על זריאן, זה עוד שחקן להתקפה, ולדעתי הוא יפתח את העונה גם אולי אפילו כחלוץ, כן. עם מה שיש בביתר.
לא, שהוא הפותח חלוץ.
אני לא יודע אם שהוא יהיה בביתר ירושלים. ביתר ירושלים בתוכנית עבודה, שהוא יש רצון גדול למכור אותו, צריך לראות עד סוף החלון מה...
תגיד, אופיר.
יש קונים, רצון על הכיפה, כן, יש קונים.
אני הבנתי שהייתה הצעה אחת על 500,000 יורו. אם יהיה 800 ולכיוון הזה, אני חושב שכן ימכרו אותו.
אתה יודע מה היה אתמול ברומניה, רוני? ברומניה הייתה קבוצה רומנית, ופגשו אותם בבית מלון ישראלים, פתאום את מי רואים? כולם קופצים, קונטה, קונטה, קונטה ברומניה, נכון?
כן, לקריירה.
סיפרו לי ישראלים שהקבוצה שלו הייתה בבית מלון, וכל הישראלים במלון, קונטה, קונטה, וצעקו לו בית ירושלים שם, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. במקרה והפועל ירושלים, ואני עדיין אומר מפתיע את בית ירושלים, כי בכל זאת הפועל ירושלים היא עולה, יכול להיות כבר שיהיו תזוזות של אוהדים, כבר לא יאהבו על התחלת העונה את ההפסד הזה?
קודם כל כן, חד משמעית, ביתר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד להפועל ירושלים. יש אגב, לביתר יש שבוע אחרי זה גם הפועל תל אביב. היא לא יכולה להרשות לעצמה הפסדים במשחקים. זאת אומרת, ההפסדים לא עושים טוב.
רבותיי, אנחנו בקביע הטוטו, וכפי שאמר רב בית הדין, רגע, כפי שאמר רב בית הדין.
יו, עכשיו תיקח את זה לכל חייך. מה שאמר סטרשנוף, שזה לא רציני, או מפעל הזה.
זה הכל מדי אורייטה.
ואם אתה מאמן היום בליגת העל, אתה לא בוחן שחקנים בקביע הטוטו? עזוב את סטרשנוף.
אני שומע את סטרשנוף.
לא, אתה מאמן.
פרימו, פרימו, הוא ראש המערכת המשפטית מבחינת המינויים.
לא מנויים, בתאריס VIP.
הוא אמר שאגב שהמפעל הזה פרש.
אבל הוא אמר, אבל מאמן היום שמאמן את הקבוצה שלו רוצה לראות את השחקנים שלו.
אבל אב בית הדין הוא יותר ממאמן, אוקיי? הוא אב בית הדין עצמאי לחלוטין.
הוא לא אמר פרש, אתה מפרש את זה. הוא אמר שהליגה יותר חשובה. זה המשפט.
אז אגב היא הפרש. אם זה חשוב וזה לא, אז זה פרש.
למה אתה אומר זה חשוב, זה לא? הוא אמר זאת יותר. הוא לא אמר זאת לא, הוא אמר זאת יותר.
אם אומרים לי זה יותר חשוב, אני אומר, השאר זה פרש.
אם אתה רואה עכשיו שתי בחורות, ואחת מהן יותר יפה מהשנייה, ואתה אומר על אחת שהיא יפה מאוד, אז השנייה מכוערת? זה מה שאתה אומר.
אל תיקח אותי לנשים, אני מבקש ממך, ולא לגברים. אתה יודע, באמת, יש כללים שאנחנו מחויבים בהם, עזוב אותך משטויות. אבל אני אומר לך עוד פעם, אם אב בית הדין אומר, זה יותר חשוב, אז השאר לא חשוב.
אני לא מסתכל על זה ככה.
אתה לא.
אני לא. אני אומר שהליגה יותר חשובה, וגם אתה אומר שהליגה יותר חשובה.
אני לא אומר כלום. אני מצטט.
לא, אתה לא מצטט. פרשנות שלך שהוא אמר שגביע הטוטו...
לא פרשנות, אני מצטט אותו.
שהליגה יותר חשובה.
יפה.
אז הוא לא אמר שגביע הטוטו לא חשוב. זה אין משפט כזה.
אם הדין המשמעתי לא חל בגביע הטוטו,
אז בשבילך זה פרש, אוקיי.
תמיד, לא בשבילי, בשביל הרבה אחרים.
אופיר, מה התחלת לומר על הדרבי שבמקרה וביתר לא מנצחים?
אני אומר, צריך לזכור גם שביתר התחילה מכירת מנויים מאוחרת, רק לפני כמה ימים, סוף רביעי חמישי, ומכירה עד עכשיו דלה מאוד, כמה מאות אנשים עשו את הביתריסט VIP, שביתר ירושלים אין מנוי השנה, אתם מכירים את הסיפור?
12 תשלומים של 99 שקלים.
כן, כרגע זה רק כמה מאות, וזה רע מאוד, בדרך כלל שיצאו המנויים הראשונים, יש 2,000-3,000. כבר בהתחלה, אז הם לא יכולים להרשות לעצמם גם גביעת אוטורה.
בכיף. תודה
אופיר.
ארלה וייסברג. וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
בוא באמת נדבר לרגע, לפי שמתחילים לדבר על דונצ'יץ' ועל הניצחון של סלובניה, על ארגנטינה, 118-100. היה שם עוד שחקן, אתה יודע, ככה שבאמת בהצגה כמעט לא ראו אותו, לואיס קולה, בן 41. עדיין שחקן נבחרת בארגנטינה, עדיין סוס עבודה.
מדהים, לואיס קולה למעשה היה כבר בשל לפרוש לפני שנתיים, הוא תכנן לפרוש אחרי ההופעה עם ארגנטינה בגביע העולם, אממה הם קצת הצליחו יותר מדי, הוא נבחר לחמישיית הטורניר, הם הגיעו עד הגמר, הבטיחו את הכרטיס לטוקיו, אז אמר טוב, נבחר עוד שנה, וחתם במילאנו של מסינה, ואז הגיעה הקורונה, אז הוא כבר משכתי שנה, נמשוך שנתיים, והעונה היה סגן מלך הצלים בליגה האיטלקית, שיחק בוורזה, אז הנה הוא כאן בגיל 41, הופעה חמישית באולימפיאדה.
אגב, גם פאו גסול מברצלונה, בא בשביל האולימפיאדה.
נכון, אז פאו גסול, הסיפור אצלו הוא הפוך, כי אם הקורונה לא הייתה דוחה את האולימפיאדה בשנה, גסול לא היה משחק, כי לפני שנה עוד היה פצוע, ולתחייה ככה נתנה לו את הזמן לחזור לקשירות, לשחק קצת בברצלונה, לחזור לפעילות ולהופיע, וגם הוא הופעה חמישית. אבל מי זה גסול ומי זה סקולה, כשאנחנו רואים את לוקה דונצ'יץ', מדהים, מדהים, 48 נקודות.
למה הוא לא הלך? הרי הוא ידע על השיא של אוסקר שמיט מסאול 88, 55 נקודות. למה הוא לא הלך באמת לשבור אותו?
זהו, קודם כל, שמיט...
היה לו 31 נקודות בחצי הראשון.
במחצית, שזה שיא של כל הזמנים באולימפיאדה כבר. אוסקר שמיט, האגדי ב-88, כשקבע את השיא שלו, שיחק 40 דקות, לא ירד לשנייה מהפרקט. מה אנחנו זוכרים תארים מהם? תצוגות בסדר גודל הזה היו דבר די רגיל, ניקי גלניס, גם דורון ג'אמצ'י, אצלנו פטרוביץ', היום זה הרבה יותר נדיר מחוץ ל-NBA לראות את הדברים האלה. שחקנים משחקים פחות, אז נניח שהמאמן שלו רצה גם קצת לשמור אותו למשחקים הבאים. קצת חבל, אבל אתם יודעים מה, אולי יש כאן איזשהו מסר לקראת ההמשך, תביא את השיא במאני טיים, לא במשחק הראשון.
סלובניה אמורה באיזשהו שלב לפגוש את ארצות הברית, או רק שהן יכולות להגיע לגמר?
הם לא באותו בית, ואנחנו צריכים לראות עכשיו בטח כשארצות הברית פתחה בהפסד, אנחנו לא יודעים באיזה מקום היא תסיים. אני מניח שהיא תעלה, אבל לא בטוח בכלל שזה יהיה במקום הראשון, אז הן יכולות להצטלב באיזשהו פעם. וגם סלובניה עברה את ארגנטינה, יש לו עוד את ספרד בדרך. צריך עוד לראות את הדירוגים ואיך הדברים יצטלבו. אבל אולי יש כאן איזשהו מסר לגרג פופוביץ', אנחנו רואים את המשחק האמריקאי. לא רוצה להגיד שבלוני, אבל באמת פופוביץ' עם איזה רוח קבוצתית שכולם יגיעו בכדור. לפעמים כשיש לך כוכב אחד שהוא כוכב, באמת כוכב אדיר, תן לו את הכדור. לסלובניה, דיברנו על זה אחרי שהיא סיימה את הטורניר הקדם אולימפי, אין לה כלים מלבד.
מתי שהוא יצטרך להבין שבכדורסל אירופי צריך זמן להסתגל אליו. ואם משאלה לו את מייק דנטוני, כאחד מהעוזרים שבאמת מכיר את אירופה, אז אולי הכל היה יותר טוב.
כן. נכון.
אז סתם אני זורק אותו, אתה יודע, כל מאמן אחר שבאמת עבד, מהאמריקאי שעבד כאן. ארלה, המון תודה, נשתמע מחר.
תודה רבה, ביי ביי.
פרסומות ונשוב. חזרנו. רנה ברנובסקי, וואלה, ספורט אחת. ערב טוב. מה עם מכבי? תגיד, מה אתה קורא? פרימו סיפר לי גם סיפור על ה... טקס הענקת הגביע וחלוקת המדליות שם, הולך שם כל מיני דברים לא בריאים.
שמה, איזה דברים?
ספר לו פרימו.
מה שקרה, שמכבי חיפה שאלו, אחרי שמכבי תל אביב קיבלה את המדליות, מכבי חיפה עלה הצוות המקצועי, ואז היו צריכים מיד אחריהם לעלות לשחקני מכבי חיפה. התחילה מוזיקה, ושחקני מכבי חיפה, במקום לעלות לקבל את המדליות, רקדו לצלילי המוזיקה ליד שחקני מכבי תל אביב. אז יואב זיו הלך לניר ינקלביץ', אמר לו שזה ממש לא פייר מה שמכבי חיפה עושים, ואם הם לא עולים לקבל את המדליות, מכבי תל אביב יורדת מהמגרש.
וואלה, לא
רצו להשפיל אותם, כן.
אתה יודע, שטויות הרגילות. אני מניח שבמעמדים של גמר גביע, או אולי נקרא לזה תואר קצת יותר רציני, אז אני חושב שההתנהלות היא אחרת. הם לא ראוי משני הצדדים, תסכים איתי פרימו, גם לא ההתגרות וגם לא החרמת הטקס.
כן, אבל קראתי אותך היום... זאת אומרת, אז מעבר לזה שהוא לא מרוצים מהרננדז, הרי כל אוהד של מכבי ראה אתמול שהוא לא טוב, מה רענן נותן תחושה שהם רוצים לתת אופטימיות לאוהדים שלהם, אבל בינתיים אין להם על מה להתבסס.
תראה, אנחנו מדברים על זה שהם, ברור לכולם שהסגל של מכבי חסר מאוד כרגע, והקבוצה נחלשה במהלך הקיץ. גם מה שהיה לשנה שעברה, בדיעבד לא הספיק הרי לאליפות. היא עוד נחלשה עוד יותר במהלך הקיץ, לא הביאה עד עכשיו... שחקנים לחיזוק. אנחנו כן יודעים שמחפשים גם חלוץ זר, גם קשר זר. אני לא יודע להגיד לך מתי ינחתו כאן שחקנים כאלה. אני בטוח שכן יגיעו. יש גם אישור לברק יצחקי ולבן לובן לצרף ישראלי אחד, הוזכר השם של דן ביטון, שככל הנראה ינסו לצרף אותו אחרי שבעצם הכרטיס שלו חוזר באופן אוטומטי ללודו גורץ הבולגרי, ומנהלים שם איזשהו מסע ומתן איתם כדי כן להביא אותו. מעבר לזה אין יותר מדי שמות על הפרק, אלא אם כן מכבי תל אביב תפקיד.
אבל דן ביטון זה האיש שישנה את הקישור של מכבי, בחיית רענן.
לא, תראה, קודם כל ממש לא, לא הוא לבד, אבל אם יגיע גם קשר זר ועוד חלוץ זר וגולס היברי ושרני אני חוזר, אז הסגל טיפה נראה אחרת ממה שהוא נראה עכשיו. וגם אנשים, דיברנו על זה אתמול בטוויטר, גם חלק מהצעירים הצטרכו, אתה יודע, גם בתקופה הזאת, מה שנקרא to step up, לעשות צעד קדימה ולקחת את המושכות. אם זה אחד כמו עדן קרצב, אם זה אחד כמו אילון אלמוג, אפילו עידו שחר כזה שנכנס אתמול כמחליף. אלה השחקנים שיש כרגע בסגל. אין משהו אחר. איך קופמן אומר? המצאי. אין משהו אחר כרגע בסגל של מכבי תל אביב. ומי שנמצא...
וגם לא יהיה, כי אני לא רואה סחורה. הם הרי לא יביאו משהו מכאן. אם זה לא יהיה מה שנקרא עסקי.
האופציות הן מאוד מאוד מצומצמות.
הישראלים מאוד מאוד מצומצם, מאוד.
מה מצומצם? מי אנחנו יכולים
להגיד? לא, וגם בוא ניקח את...
אבל
קניקובסקי רוצים עליו מחיר, כאילו יש לו עבר של 4 שנים באירופה.
לא על אני הבנתי
בינתיים הוא לא על הפרק.
מבחינת מכבי, ומכל מיני סיבות, גם הוא רוצה לצאת לחול, וגם... הוא לא יהיה כנראה במכבי.
וגם זרים, גם זרים. גם אם תביא מישהו במיליון יורו, שגולדה... זה גם סימן שאלה.
לא גרנטי לשום דבר.
בדיוק,
ברור.
אבל אם דיברו הרבה על הרעב ועל ההתעניינות של מיץ' גולדה, אז אני חושב שדווקא הצעד שנעשה היום, החתמת מנהל ספורטיבי, מנהל מקצועי, סליחה, פורטוגלי, קלאודיו...
כן, אבל זה לנוער, זה לא משפר את מצב הקבועי, מצב בוגר.
לא, אבל זה מראה...
ברגה.
כן, זה מראה על זה שמיץ' גולדהר עדיין אכפת לו מהמועדון, והוא עדיין משקיע בדור העתיד, ועדיין חשוב לו לראות את המחלקת נוער.
יפה שאכפת לו.
כן מייצר את חורה, לא, כי זה חשוב, זה צעד ש...
צעד בונה אמון, אתה אומר.
הוא הביא איש מקצוע שעשה הרבה מאוד דברים בהרבה אקדמיות בחול, ואני חושב שזה אמנם כרגע לא יעניק אפילו חצי.
אז ברנובסקי, בוא נסכם את זה בזה שהוא מחכה באמת שיגדל משהו תוצרת בית, שאפשר יהיה להעיף החוצה לשווקים האירופיים.
אני חושב שהוא כן
יתרץ
שחקנים, כרגע הסגל ממש לא מספיק.
ברנובסקי, תודה.
יאללה, ביי.
פרסומות, נשוב. חזרנו. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
באמת, פעם אחת צדקת, ובאמת מכבי חיפה הניפה. גביע, מה שנקרא, כמו שאמר השופט, פרש. אבל בסדר, אלוף אלופים, טוטו, עניינים.
נכון, אתה רק ניתה לספוג גופות, אבל בסופו של דבר, מכבי חיפה מבחינת התואר ראשון, ומעבר להזכייה בתואר, ושזה ניצחון...
מכבי תל אביב הייתה אלופת האלופים בעונה שעברה, הייתי במשחק עם באר שבע.
כן, אבל...
מה זה עזר לה? כמו כוסות רוח למת.
לא, לא, אתה צריך להבין משהו. מכבי חיפה, מעבר לניצחון וליוקרה ולתואר, מכבי חיפה נראית הרבה יותר טוב ממכבי
נכון. תל אביב,
שבאמת באמת לא דומה לכלום ולא הזכירה את הצל של אותה מכבי תל אביב שזכתה בתארים והייתה נראית אותה מכבי תל אביב באמת מאיימת. אז מכבי תל אביב הרגע, אם לא תעשה באמת שינויים קיצוניים ותתחזק בצורה משמעותית, מכבי חיפה מבחינתה יכולה, היא כבר יכולה להגיש שהיא עושה צעד משמעותי לעבר.
שמע, אנחנו חודש לפני פתיחת הליגה, 28 באוגוסט, ואני אומר לך שכל מי שמסתכל על גביע הטוטו בצורה כזו או אחרת, אני אומר לך שצריך לקרות משהו מאוד 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 מיוחד בליגת העל בעונה הבאה, שמכבי חיפה לא תהיה אלופה.
נכון, בסגל הנוכחי, בסגל הקיים, מכבי חיפה היא פייבוריטית ברורה. לזכות באליפות, מכבי תל אביב, אם לא תביא ארבעה, שלושה, ארבעה שחקנים, אתה יודע, שחקני הרכב משמעותיים, איבדה שחקנים, באמת, איבדה נכנסים מאוד מאוד משמעותיים, דור פרץ, שכטר, איתן טיבי, זה שחקנים שבאמת מעבר ליכולת...
אבל על מכבי תל אביב דיברנו, דבר איתי למשל על השחקן הכי טוב היום במכבי חיפה, אבו פני, יחתום או לא יחתום?
מוחמד אבו פני יחתום על חוזה חדש, אני בטוח שגם מכבי חיפה מבינה שאסור לה לאבד את אבו פני, וגם אם זה אומר להכניס את היד עוד קצת, עוד יותר עמוק אל הכיס.
אבל לא כדאי לו לסבול העונה הזו באמת בכסף קטן, ולהיות משוחרר חופשי החל מינואר, ולנהל בשקל מסע ומתן.
זה מה שעושה קניקובסקי דרך אגב.
אני חושב...
אני לא שומע אותך טובל בזה, אתה כנראה נמצא בגבעות הגליל.
אני אומר... לא, לא, אני אומר שגם אבו פני בעצמו יודע שגם אם הוא יחתום על חוזה חדש במכבי חיפה, ומחר, מחרתיים הוא יקבל איזה הצעה מעבר להם, מכבי חיפה, ינקה לשחר לא יעמוד בדרכו, ישחרר אותו כמובן שיהיה לו סעיף שחרור.
אז אני אומר, בשביל, אם שחקן רוצה לצאת, תסבול את השנה הזו, מה זה תסבול? בכסף קטן, אתה יודע, ובאמת תהיה משוחרר.
אבל מכבי חיפה לא אוהבת את זה ששחקנים עוזבים אותה בלי שהיא לוקחת.
אבל אני יכול להגיד לך שגם עכשיו הוא רצה לעבור ולצאת לשחק בחולה.
אבל יש לו חוזה.
משמעותיות, אבל גם לא היה הצעות.
נכון.
ולא שבאו איזה שם יותר מדי הצעות עליו. אז אבו פני מבחינתו יעשה בשכל, אם יחתום על חוזה.
מה זה בשכל? אבל ינקל צריך לתת לו סכום יפה, הוא שחקן מצוין.
נכון, בסדר, אבל גם אם יציאו, אני לא עכשיו נכנס לכיס של אבו פני, אבל אם שחקן הרוויח סתם, אנחנו ניתן מספרים, 100,000 דולר, ויציאו לו 220,000 דולר, זה עלה משמעותית בהצעה והחוזה שהוא מחזיק. אז אם הוא רואה את עומר אצילי, סתם דוגמה, שהוא מרוויח 300 ומשהו אלף דולר, עם כל הכבוד לאבו פני, הוא עדיין לא עומר אצילי, הוא עדיין לא עבר מה שהוא עשה בכדורגל.
אבל אם אני מסתכל על כל העונה שעברה, אז הוא היה הרבה יותר...
אבו פני, תרם יותר למועדון. אחד המשמעותיים, אחד השחקנים
אלבז,
הטובים במכבי.
נגמר הזמן.
תהיה לי בריא, אלבז.
אנחנו נשתמע מחר.
תודה רבה לכם.
זהו זה.
קוף, תגיד שיסו בזהירות.
יום עצוב לתוכנית הזו, הלכתו של רוני דניאל, זכרו לברכה. תעשו לאט ותחיו, כי החיים נגמרים בת...